עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2 כן. בוקר טוב לכם חברים, השבוע התחיל מאוחר כרגיל, אין לי כוח לקום, אין לי חשק לכלום. כפי שכתב המשורר,
יום ראשון דיכאון,
יום שני עצבני,
יום שלישי מאוחר,
לא נגמר,
רביעי לא מאוחר. נגמר.
לא, מה פתאום, יום שלישי לא נגמר, רביעי מיותר.
אוקיי, וביום חמישי?
מצב רוח חופשי, זה כבר סוף השבוע.
סוף השבוע,
ומחר יום שישי.
בנזין.
כן.
יפה.
בנזיני.
גם יפה.
טוב.
הנה השידור. שיתפת אותו?
לא, אני אשתף את הציוץ.
ברור, ברור. שר,
כמה פעמים ביקשתי להזכיר לי לשתף את הציוץ? את הציוץ. כמה פעמים אני צריך לבקש? כמה? כמה? למה אני צריך לעשות פה הכל? להוריד את הזבל, לשטוף כלים, לנקות את הבית. בדבר אחד ביקשתי להזכיר לי לשתף את הציוץ. וגם את זה אי אפשר לעשות.
נורא. אי אפשר לעבוד ככה בבית הזה. בקיצור, יש לי עזרה.
נו.
אם תשמע אותי צועק, או זז בצורה לא נוחה, זה לא אתה, תפוס לי אגב.
מה קרה מהריבים עם איילה חסון?
דווקא לא.
הצליחה לפרק אותך?
ברור, אני פה, אני מפורק לגמרי. בוא, הלוואי שככה אתפרק כל חיי. לא, סתם, אולי יהיה זה, אולי יש אלוהים, כי הלכתי
אלוקים.
אלוהים, אני מכיר אותו בתור אלוהים, למה אתה חייב להתערב? הלכתי לסופר בשבת, זה אגב, הגב שלי בסדר, אין לי בעיית גב, אתה יודע, בלט, קלט, שמלט ודיסק, יש לי בעיית שריר, שנפס לי שריר זוקף כזה בגב, פעם בכמה שנים, ואז אני מתקפל, וכואב לי איזה שבוע, שבועיים עד שזה עובר, אז זהו, לא, אל תלכו לסופר בשבת.
ברור, איזה סופר הלכתי. פתוח בשבת, של הגויים, איך קוראים לו?
לא.
קראו לו לגויים לסופר הזה שלכם שאתם הולכים אליו
טיב טעם, הוא לא של גויים, הוא שייך לחגי שלום ששכן טוב שלי, אלוף במילואים, לא כולם גויים, הכל בסדר, לא צריך להכפיש.
מעיין מתפלצת ממני, היא חושבת שאני פשוט מסית, שאני מרדד את השיח, שאני פשוט, מה שאני עושה פה זה פשוט נורא, מה שאני מכתים ציבורים שלמים.
כן, אבל לא, מילא חגי שלום, אתה גם את הלקוחות שהם חלקם יוצאי ברית המועצות, אני, אבל אני לא הולך לשם, יש, למרות שיש לנו בעוד השרון טיב טעם, אני הולך למשהו בגדול ענק שפתוח בכל הוויקנד באזור התעשייה, לא רוצה לעשות פה סתם פרסומת או לא, להעיר שדים מרבצם, וזהו, הלאה, תתקדם, מה עוד?
הרב אדלשטיין שליטה חיובי לקורונה, הוא בן 98, נאחל לו בריאות ואריכות ימים. עשה חיסון ביום חמישי, חיסון רביעי, חיסון רביעי והוא חיובי.
ביום חמישי, אשתי השלישית מנישואי הרביעיים. טוב, כנראה שקודם כל, אם הוא חיובי ועשה חיסון ביום חמישי או רביעי, זה אומר שזה החיסון היה אחרי שהוא נדבק. כי לוקח כמה ימים עד שאפשר לזהות שאתה חולה. שנית, החיסון מגן מהידבקות ברמה נמוכה, מגן מאשפוז מחלה קשה כמעט ב-100%. תסתכלו, תתעלמו מכל הפייק שמספרים לכם, תסתכלו על הטבלה של המאושפזים, תבדקו כמה מאושפזים מחוסני בוסטר, תמצאו כמעט כלום. זה הכל, בזה זה נגמר. סוף הוויכוח. לא ככה?
לא, אני קראתי תהילים להחלמתו של...
הבנתי.
תהילים פרק קוף למד. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני... רגע, אני מקריא לרפואתו של הרב אדלשטיין פרק תהילים קצר, תרגע.
בבקשה, כן.
שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שימע בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יהיה אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תברי. קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. לרפואתו של הרב גרשון אדלשטיין, יאריך ימים. כן, בבקשה.
מארי, העריך אחלה ימים, בוא.
בסדר, אנחנו רוצים עד 120. והוא אני... כזה צדיק, והוא כזה תמיד מדבר בנועם ובמתיקות, ומדבר על החינוך, כמה לחנך בטור, וכמה הכל באנרגיות חיוביות, כמו שאומרים היום, וכמה לשמור מהקורונה, וכמה הוא נזהר, אני לא מבין איך הוא נדבק. לא משנה, טוב, תתקדם, יאללה.
הוא נדבק כי האומיקרון מדבק מאוד מאוד, אבל אני אצטרף, זאת אומרת, אני לא מתפלל תהילים, כי דעתי זה לא רלוונטי, אני אתפלל שהמדע האנושי בדמותו של החיסון השלישי והחיסון הרביעי יסייע לרב החשוב הזה לצלוח גם את המבחן הזה. יש לי תחושה שהוא צלח כמה וכמה מבחנים ב-98 שנות חייו. הלאה.
איך אתה מסביר את הכאוס? בבתי ספר, במשק, בכלכלה, איך אנחנו מסבירים בעיה, איך מסבירים את הכאוס הזה? האם החוסר נכונות לקבל החלטות קשות בממשלה, שמשמעותן גם לפתוח את הארנק ולשלם לאנשים, יוצר פה מצב שבו פחות או יותר חצי מהתלמידים לא בבית ספר, ויש במגזרים מסוימים חצי מהנפח של הכלכלה שירד, אבל אנחנו הכל סבבה, לא מכריזים על סקר ולא משלמים סגר ולא משלמים, ויאללה, קדימה בו עשרות אלפי מאומתים בקורונה ביום, ואין בדיקות, ותעשו בבית, וכל הסופרים ריקים, ומישהו יכול להסביר לי את הטרללת שקורית פה? איפה בנט שיעבור בין האולפנים ויסביר לנו איך מנצחים קורונה בארבעה שבועות? זה קצת פספוס, אני מרגיש פספוס שהוא לא באופוזיציה. ככה אני לא יודע מה לעשות. מי יסביר לי מה לעשות כשבנט לא פה?
לא יודע, יתפלק לך, לא יודע, אולי בלעת השידור, או לא שמת לב, תצייצו בבקשה, הוא קורא לסגר. בוא נספר לך משהו. אני לא קורא לסגר.
מי קרא לסגר? קראתי
אתה,
לסגר.
אתה הרגע, כן. למה לא להכריז סגר? השנייה, מה, אני פשוט מקשיב לך. אני לא קורא לסגר, וכן אני רואה כאוס, וכן אני רואה את הכאוס הזה בכל העולם, אבל ממש כל העולם. זאת אומרת, לא, פעם היו אדומים וירוקים, לא. מכיוון שהאומיקרון הזה אי אפשר לעמוד בקצב שלו, ולכן בדיקות, למרות שהיום מגיעות מיליוני בדיקות, אבל זה לא משנה. יש כאוס, הוא מתחיל מערכת החינוך, והוא נגמר בכל מקום, ועדיין, אתה יודע, יש אחד ש... מתנף עוד, אני אומר את המתנף פה לא לשלילה, עוד יותר ממך את הכאוס ואת השמאוס ואת תרוצו להרים, הכל קורס, הכל זה, איבדנו שליטה. אתמול האחד הזה פשוט שלחו לי תמונה, ישב בשורה הראשונה באיצטדיון בלומפילד, קוראים לו יעקב ברדוגו כמובן, זה שהחזיר את חברון לפלסטינים.
קפץ לנו הברדוגו?
הוא קפץ, הוא לא קפץ, בעצם כן קפץ בגול, כי המכבי ניצחו אתמול במשחק עונה את הפועל באר שבע. האיש ישב בשורה ראשונה בתא הכבוד בבלומפילד כהרגלו, יחד עם עוד 30 אלף איש. אתה רואה אגב את התפיסה הזו בבריטניה, אני הרי איש כדורגל, אני מסתכל על משחקים, אצטדיונים מלאים, הבריטים מזמן החליטו להתעלם כבר מהקורונה. בגרמניה, שהמצב שם אותו דבר כמו בבריטניה, אצטדיונים ריקים. אז אני חושב שבקטע הזה הממשלה עשתה מה שצריך לעשות. האימור של בנט, בפעם הקודמת היה לו אימור שהוא הלך על הבוסטר וניצח. עכשיו הוא מאמר שהוא יגיע להרבה מאוד מאומתים ביום, כפי שאנחנו כבר יודעים כמה שבועות, אבל זה לא יקריס את מערכת הבריאות. אני מתפלל שהאימור הזה יצליח.
יופי, אז הכל טוב, נפלא, מעולה. בנט אימר, המאומרים זה אנחנו. המאומרים. בסדר.
ולכן, הכל פתוח. אגב, זה לא, אני מתקן, הוא לא יושב בתא הכבוד. הלאה.
עוד פעם, תגיד, מה זה אכפת לנו איפה ברדוגו יושב במשחק? תגיד לי, איפה?
אני אוהב, בדרך כלל מתאמץ, לא תמיד מצליח להיות הכי מדויק שאפשר. מה אתה רוצה?
בסדר, בקיצור, אין מדינותי, אין מדינותי, אין גיל חציוני, אין כישלון, אין שום דבר, כולה כל העולם בכי. הבנתי, זהו, הבנו, יש זה. כשזה היה פעם ראשונה הקורונה, לא... אומיקרון אחרי דלטה ולא דלטה אחרי קורונה ולא זה, אז אמרתם לא, הכישלון הוא פה כי יש מדינות אי ויש גיל חציוני ויש מדינות שזה טוב וגרמניה מנהלת את העסק נפלא וכל היום חפרתם והשוויתם אותנו ל-OECD ולמדינות ותרשימים עשיתם כל היום השוואות וכמה אנחנו משלמים על החיסונים וביבי הוא לא זה ולא, חפרתם כל היום במוח ופתאום, לא, יש כאוס בכל העולם. זה מחלה שהיא פוגעת בכל העולם. אנחנו לא יכולים לעשות יותר טוב. רק מאמרים, בנט אימר, זה נפלא, פשוט נפלא.
האמת היא ש... כשתפוס לך הגב, הרבה יותר קשה לשאול לך לשמוע את ה... אתה יודע, אם לא היה תפוס לי הגב, הייתי אומר את השטויות האלה, אבל אז אנחנו מתחילים לריב, וקשה גם לריב כשתפוס הגב, אז בוא תראה. יש שתי אופציות. קודם כל, אני אומר שנית, בפעמים הקודמות היו סגרים, ישבנו בבית, העבירו לנו אוכל מתחת לדלת, והיום הכל פתוח, וזה שפול הממשלה. ועכשיו, יש שתי אופציות. אופציה ראשונה להגיד את האמת. האמת היא שהאומיקרון הוא זן חדש לגמרי, אי אפשר לעצור אותו, אי אפשר לעצור את ההדבקה, ולכן בכל העולם, מאנטרקטיקה ועד הקוטב השני, המצב הוא אותו מצב. אבל אתה כנראה לא רוצה ללכת לשם, אתה רוצה להשוות את כל הגלים אחד לשני, אז אני איתך, אני אקריא ציוץ של אמיר אורן. מאז תחילת מלחמת הקורונה ב-27 בפברואר 20, נספו ממנה בישראל 8,259 בני אדם. נתניהו שלט ב-15.5 החודשים הראשונים עם 6,234 מתים וארבעה, ממוצע חודשי של 415. בשבעת החודשים שאחריו מתו 1,827, ממוצע חודשי של 261. התוצאה החשבונית חד משמעית. בכל חודש ללא נתניהו, נחסכים חיי כ-150 ישראלים. בכל יום בלעדיו, 5. אבל זה לא ספירה נכונה. וזה לא ציוץ הוגן. לשיטתך, זה מה ש...
אפילו אתה אומר שזה ציוץ מטורלל ודבילי. אפילו אתה אומר שזה ציוץ... אם היה מותר להגיד מפגר, הייתי אומר מפגר. אבל בגלל שאסור להגיד, אז אני אגיד שהוא דבילי. כן? כי נתניהו היה בלי חיסונים. בלי חיסונים, לצים, נתניהו היה צריך להתמודד עם מגפה בלי חיסונים, ועשה את זה, הגענו למקום חמישי בעולם במדד של בלומברג. איפה אנחנו היום? במקרה הטוב בין סעודיה לבנגלדש. מה לא ברור פה, אחרי שבנט קיבל מדינה מחוסנת?
אז אני רוצה להתקן את אדוני. אני הסברתי לך שכל גל וכל תקופה היא אחרת, ולכן אי אפשר להשוות תקופה לתקופה. נתניהו היה בלי חיסונים, אבל עכשיו האומיקרון מדביק למרות החיסונים. לכן הכל משתנה. אם אתה רוצה להשוות, אז אני משווה, והציוץ הזה הוא מדויק, גם מספרית הוא מדויק לגמרי. כל יום בלי נתניהו, 5 מתים ממוצע פחות, נקודה סוף. אני לא הייתי הולך לשם, אלמלא היית מתחיל להשוות את האומיקרון לגל הראשון שבכלל לא ידעו מה זה. אבל אני רוצה לעבור נושא שנייה ברשותך, בקטנה. הטרלול האחרון בכנסת היה זה שווליד טאה שם דיבר בערבית מעל הדוכן.
לא, הטרלול האחרון בכנסת היה עם אורית סטרוק והתדרוך של בנט לשופרות, שהוא אמר לה תעופי לי מהעיניים בגלל שהיא ריססה אותו מנטז טיפתי או איך שקוראים לזה, ואז התברר שהיא בכלל הייתה עם מסכה, כן, והוא היה בלי מסכה, אבל שטויות, לא משנה, בוא נתקדם.
יפה, אני שמח שלא תודרכתי ולא כתבתי דבר כזה, וגם לא עקבתי אחרי זה האמת, אבל מבחינתי, התרלול האחרון בכנסת, היה הקטע הזה של הגוולד הזה של לינום בערבית, אז הלכתי לבדוק אם היו לזה תקדימים, ומצאתי הרבה, היה לי וידר דנים בערבית, ואחמד טיבי כמובן וכו' וכו', אבל ואז מצאתי את זה, תקשיבו רגע.
סלאמו עלייקום אבנאי לעם. אתוואג'ה אלייקום בלורה אל ערבייה לאנו אוריד אנטיסמה ולחק זוהמאקום לן יתחדתו אלייקום בסרחה איסמאוני נחנה עודנה לבלדנה בעד אלפי נסנה פי אלשתת ופי כל תאריך אל עלם לן תיסמאו
זה הרבה זמן קודם כל,
חבל, תשמיע את כולו, שהערבים ישמעו מה אני אומר להם.
שפו, יש לנו מזינים ערבים? כן, יש לנו. מאיפה ערבית? ברצינות אני שואל.
זה היה, היום קודם ישבתי עם יחזקאלי. א', למדתי ערבית בתיכון, ביסודי,
אתה פוגש שם ערבי, אתה יכול לדבר איתו?
באוניברסיטה, ועדיין אני, לא אסור להגיד, זה שאסור להגיד מפגר, זה הפגיעה הכי קשה של ה...
אתה יכול, אני, יש לך אישור ממני.
זה הפגיעה של ה... איך זה נקרא? הפרוגרס, הכי קשה מבחינתי. זה שלקחו לי את המילה מפגר. כי כבר אין מפגרים היום, יש, אתה יודע, יש, אין, כאילו כבר לא אומרים מפגרים על אנשים מסוימים, אז בעצם את הכללה אפשר להגיד, אבל עדיין למרית עין אסור להגיד. טוב, הסתבכתי, לא משנה, בכל מקרה...
הסתבכת, אבל אני חייב להגיד לך שאני במקום הזה נמצא איתך, אני חושב שהקטע הזה של מפגר זה עוד אירוע, אתה יודע, את זה אני יכול להבין, אבל הרבה דברים אתה לא יכול להגיד. שאתה מעליב את אלה ואת אלה, אני אספר לך דבר, לנו יש אצל ארי ואני, דבר שאנחנו קוראים לו אלמנה, בקיצור, על מה לא נדבר היום. זה גם הראשי תיבות, זה בקיצור, יום אחד קיבלנו, יש הרבה אלמנות, למה אתם מעליבים אותן? אתה מבין? זה הולך למקומות לא טוב. נשבע לך.
אוי, זה מעולה.
נכון? אז אני אומר, לא, תשמע, יש אנשים שנפגעים, כשיש אנשים, אבל רבותיי, זה לא הכוונה. כשמישהו אומר לו, אתה מדבר כמו מפגר, הוא לא מתכוון להעליב ילד של אף אחד.
לא, מה שאני רוצה להגיד זה כבר, אין מפגרים. הביטוי מפגר על אנשים שהם נגיד טעוני משהו, הוא לא קיים, כבר לא אומרים מפגרים, לכן כשאתה אומר מפגר, זה רק להגיד משהו שאתה רוצה להציג את האירוע שהוא אהבל או משהו כזה, אתה מבין?
אנחנו מתחפרים, זה לא טוב לשני, תראה, למשל, יש
גם... אל תיקחו לי את המפגר!
אני פה. יש גם תשושי נפש. זה עכשיו, אתה מבין?
לא משנה, בוא נתקדם.
מותגרי.
קיצור, איפה היינו? נו בערבית, תשמע. ישבתי יום קודם עם יחזקאלי וכתבתי את הנאום הזה, לדעתי זה נאום חשוב, אני בזמנו אמרתי דברים נכוחה לערבים על זה שאין להם סיכוי לגרש אותנו מפה, את כל, מה ש, את כל המניפסט שלי, כן? עד בניית בית המקדש, נתתי הכל, כן? כולל שזה הארץ שלנו ואין להם, בקיצור כל העסק, זה היה ויראלי מאוד, זה הגיע בלילה לאיזה מאות אלפי צפיות כאילו של הנאום בערבי, ועד היום כל הזמן אנשים מצייצים לי את זה, תראה את הנאום, תראו את הנאום וכל הדבר הזה, אז אני ממליץ למי שרוצה יש את זה ביוטיוב, ובוקר אחרי זה התפוצץ המטען צד שלי.
אתה רואה, אסור לדבר גדול, אז אני עשיתי קניות בסופר בשבת, נפס לי הגב, אתה לגלגת על הערבים והתפוצץ מאיתן צד.
לא לגלגתי על הערבים בכלל, אמרתי להם את האמת בפנים.
בסדר, חבר, קודם כל, מישהו, למה מישהו? אני לדעתי הוא לא אכפת לו, לא חשוב, לא אגיד מי זה, הערבית השבקית של ינון. אתה מדבר בניב שבקי, זה גדול. מה עוד?
מה עוד? מה עם... בוא נשמע את מרב מיכאלי, בסדר? תקשיב
הנה
קטע.
הנה קפץ לו
הנה, מרב מיכאלי. זה פשוט נפלא, זה שירה. זה צריך ללמוד את זה בפקולטה להנדסת התודעה, תקשיב.
מי שהיו שם לידו אמרו שהוא ממש איבד את ההשתונות, ושאת יודעת, זה היה באמת משהו שלא ראינו. שמענו אותו צועק על אורית סטרוק, חברת הכנסת סטרוק, אופי לי מהעיניים. תסכים איתי שראש ממשלה לא אמור גם בלהט הוויכוחים לדבר, להתבטא ככה.
אין ספק שכל העבירה הייתה כזאת שאנחנו לא רוצים להגיע אליה. אני רוצה אבל להזכיר באותה הזדמנות שכל הסערה הזאת הייתה על דבר שבעיניי הוא גאווה גדולה. אחד הדברים היותר חשובים והיותר מרגשים שהקואליציה הזאת העבירה. וזה התחלה של תיקון עוול נוראי שנמשך עשרות שנים.
אין, זה גאוני. זה פשוט גאוני, אתה מבין? הוא שואל אותה על זה שאמרו, לאישה! לאישה אמרו לה תעופי לי מהעיניים, גבר אמר לאישה תעופי לי מהעיניים, ומה שיש לה להגיד זה כן, זה הכל האווירה הייתה קשה, אבל אני רוצה להגיד כמה נפלא שהעבירו את התקציבים האלה לחוק החשמל וכל העסק הזה. איזה בושה, אין להם גבול הצביעות לאנשים האלה. שנים כל איזה אמירה לאישה זה מיזוגניה וזה שוביניזם וזה פגיעה במעמד האישה ובהעצמת נשים ופתאום אין כאילו, אין לה מה להגיד, פתאום היא עוברת על זה בשקט. עוד פעם הערכים שלה התמודדים נפגשו עם המציאות, עוד כן. פעם זה קרה, מה יהיה איתה? תגיד לי, כמה צביעות?
דווקא לא חושב שהפגינה פה צביעות, אני לא חושב שהאמירה של בנט לא הייתה טובה, הייתה מיותרת לגמרי, אבל אין לי, בחיים לא הייתי מעלה בדעתי שהוא לא היה אומר את זה לגבר, הרי זה לא משפט שאומר, אתה יודע, כשאומר נדיע, בני פעם אמר עזר ויצמן לאיזה מראיינת מידלה, ונדמה לי שאהוד יערי קרא לדנה וייס יחנה, זה מיזוגני, אבל כשבלעת קרב כזה בכנסת, שהיא באה אליך מטווח קרבי, ואימא שכה בלי מסכה, נסחף לו פיוז, לא היה צריך להגיד את זה.
סבבה, אני מסכים איתך.
זה מספיק חמור גם בלי הקטע של מיזוגניה.
אין לי בעיה, בן, הכל בסדר, אתה לא מתווכח איתי בעניין הזה. אתה מתווכח עם מרב מיכאלי. לא אני כל אירוע כזה אמרתי שזה מיזוגניה.
אני יודע, אבל אני לא חושב ש... אתה יודע, נגיד את זה אחרת. אני לא חושב שאם זה היה... ופה אנחנו נתווכח, אם זה היית אתה... אומר, אופי לי מהעיניים שאומרים, עושים אותך מיזוגניה. עשו, עושים אותך גס רוח. מה שעשו, מה שאני אומר על בנט עכשיו.
אבל לא היו אומרים שזה מיזוגני, אם אני הייתי
לא,
עושה את זה?
לא, כי זה לא אמירה שוביניסטית. לא, אבל לא משנה. שמה, אני אוסף, יש לי תחביב, אני אוסף ביביסטים שמתחילים לחזור בתשובה. זה מספרים שמתחילים להצטבר. אז את הציוצים של לירד שדה, אני לא חושב שצריך פה להוריד את הרמה ולהקריא. הוא כבר כותב שנתניהו צריך ללכת וכאלה. אבל אתמול ששלחו לי בערוץ הכנסת את יעקב אחי מאיר, די נפלתי מהכיסא.
יעקב אחי מאיר?
אחי מאיר, כן. משפחת אחי מאיר, אתה יודע, אתה יודע, בן של מי הוא וכו'.
יש גולדה מאיר ויעקב אחי מאיר.
גולדה זה גלידה עכשיו, אל תזכיר לי את זה, כי זה מעלה לי את הסייף עם ה-108 שקלים לקילו. רשף שי, אגב, אפיף אבו מוך שלח לי על הערבית השבקית. רשף שי צייץ על זה, אפופו גולדה ועלת המחירים, והשיימינג שעשו להם אחר כך. גולדה, שוב לא הייתי מוכנה להתקפת הפתע הזו. אבל תשמע רגע את יעקב אחי מאיר בערוץ הכנסת.
מה היית שואל אותו? שאלה אחת.
מה קרה לך, אדוני ראש הממשלה?
והוא היה מבין למה אתה מתכוון?
אני מניח. את מבינה?
אז זה נשמע לי משהו שלילי שקרה לו.
כן, קרו לו כמה דברים שליליים. בעצם זה שהוא עומד לדין. זה בוודאי דבר שלילי.
והיית חושב שהיית שואל אותו או מציע לו לפרוש?
כן, אם הרעיון היה מתמשך אחרי השאלה הזאת.
עוד שאלה אחת.
הזאת.
תשמע, טוב, הדברים מדברים בעד עצמם, אבל תקשיב רגע, נוסבאום עכשיו מפרסם, זה מעניין שהמתלוננת נגד כדורגלן העבר חזרה בה וביטלה את התלונה על אונס. אתה יודע מי כדורגלן העבר הזה?
כן.
אז זה עשה לי צביטה בלב, כי אני מאוד אוהב את הבחור, למרות שלא שחק באף פעם בקבוצות שלי, בקבוצה שלי, אבל סבבה, אני שמח בשמחתו.
בכלל פה נהיה פה כל רגע איזה תלונה, עשייה זה...
לכי אנחנו בסדום והמורה, בוא.
בוא נע, תגיד לי, רק אני לא מטריד מינית פה, מה? אני לא מבין את הקטע.
לא עונה לך על זה. אתה לא חופר את הבור, אתה רוצה שאני אדחוף אותך פנימה, מה עזוב אותי? לא, רק אתה לא מטריד.
לא, כאילו, לא מבין מה קורה פה, אתה מבין? אתמול אגב, הכנסתי איתי לאסי עזר, וואי, ב-RPG, זה שבר את האינטרנט, ראית את זה?
מי, אתה? לא, לא ראיתי.
לא ראית? שברתי את הרשת. לא משנה, עזוב, לא שטויות.
תשמע, המציאות היא לא פשוטה, אני אבא של שתי בנות, אתה לא, אבל קודם כל טוב שאנחנו, טוב שהכל יוצא החוצה והפצצות זירחון האלה מתפצצות בחוץ, ואני עוקב, לא דיברנו על זה מספיק לדעתי בתוכנית, עשינו על זה אייטם, אני עוקב אחרי מה שקורה בחברה החרדית, בהשתאות, אנחנו רואים היסטוריה. אנחנו רואים היסטוריה, העובדה שהם לא מוכנים יותר לשתוק, הם לא מוכנים יותר לסגור את העסק בתוך אצל איזה רב, הם לא מוכנים, ואתה רואה את כל, גם העיתונאים חברים שלנו, שהיו החברים הכי טובים של ולדר, לקח להם כמה ימים, ראית את האיסורים, אני לא אומר את זה בזלזול, אבל העסק, הם עוברים עכשיו מה שהחברה החילונית עברה לפני כמה עשרות שנים, וזה תהליך היסטורי מרתק.
עדיין עוברת, זה תהליך שעדיין קיים, זה לא...
מסכים איתך.
אני רואה כותרת מעניינת בידיעות אחרונות של נדב ויאל, גוזרים סרט להצטדיון בן שנה וחצי בשביל הבס. בטקס רב רושם חנך יושב ראש רם ביום שישי את הצטדיון הכתורגל בכפר נחף שבגליל. יש רק בעיה אחת, המגרש נפתח כבר לפני שנה וחצי. גורם פוליטי, זה סלח שבתי, העמידו הצגה בשביל הבס. בנט הורה לאחרונה לשרים בממשלה, לוודא כי הבס גוזר כל סרט באירועים של הציבור הערבי, כדי לשמור על הקואליציה. אמיתי.
אמיתי לגמרי, אבל אני רוצה, אני שם לב תמיד לניואנסים, אז אני מבין שהיום ידיעות אחרונות זה בצד של הטובים?
לא, יעקב אחי מאיר זה בצד של הטובים.
לפני יומיים...
לא, יעקב אחי מאיר היום בצד של הטובים.
לא, אבל אני אף פעם לא קראתי תיגר על ההגינות והמקצועיות של יעקב אחי מאיר. אתה לפני יומיים ציווחת שלא כתבו מחדל ואין מחדל, והנה ידיעות אחרונות שמים את המילה מחדל, למטה משמאל, אז הנה, יש להם סיפור נגד הממשלה. זה לא נגד הממשלה, זה הרי פולקלור. וכן, גוזרים
אם אני אביא לך אנשים שאתה הבאת כטנה כמסייע לטיעונים שלך, אני כבר לא זוכר עכשיו כל מיני דברים מוזרים שאני כבר לא זוכר שאמרת, הנה הוא פתאום אומר וכל מיני כאלה. אבל בגלל שהזיכרון שלי קצר והמלאכה מרובה
ובעל הבית דוחק, והפנקס פתוח, והיד רושמת.
אתה לא הבנת מה אני אומר. מה זה תנא דמסייע? תגיד, תביא כל מי שאתה רוצה כתנא דמסייע. הציבור ישפוט. אתה לא יכול אבל יום אחד להגיד שידיעות אחרונות זה שופרות, וביום השני, כשאתה מקריא...
אני רוצה להפתיע אותך.
אתה יכול.
אני יכול.
הבנתי. זאת הבעיה.
אני עושה מה שבא לי. זה מה שכיף, אתה מבין? אני לא פוליטיקאי שכל היום צריך לדפוק חשבון למפלגה, לראש המפלגה, לציבור, זה. אני בן אדם חופשי, ואני אומר מה שבא לי, היחיד שסובל זה צלקובניק, אתה מבין? הוא היחיד שסובל ונהנה, בו זמנית.
זה, אני חושב שהגדרת את זה נכון.
טוב, לא, בוא נצא...
אני זורם איתך הרבה היום, אולי צריך להתאפס לי אגב יותר.
בדיוק, טוב, בוא נקרא לא. כותרות, וואלה, סקר מיוחד שהתפרסם ב-103, מגלה כי רוב הישראלים תומכים במדיניות של הגבלות הלא מחוסנים, בגישה לפעילות לא. ולחיי חברה.
זה יותר
הכותרת,
חזק.
בדיוק, הכותרת יותר חזקה.
מקרון צדק, זה הסקר, שאמר אני ימרר...
למרר להם את החיים.
אז הישראלים, אתה יודע, כל פעם שפה צורכים, אנחנו הרוב. לא, חברים, אתם לא הרוב, לצערי יש לי משפחה שם. אתם לא הרוב, אתם המיעוט, ממש המיעוט, אתה יודע,
המיעוט שצריך להיות על מיעוט.
ואיך אורלי וגיא, כן, אנחנו רק שואלים שאלות, אז אתמול הוא קרא לבוא לבית הספר ולפוצץ את הלימודים, כי אם הבן שלי לא יכול ללמוד,
שאף אחד לא ילמד. אגב, צריך להגיד אבל באוגנות, שהם מגייסים הרבה אנשים להפגנות שלהם, ואתמול הייתה הפגנה מול לפיד, שהתקשורת לא מסקרת, שזה לא בסדר בעיניי, תדע לך, שלא מסקרים אותם. אני לא אוהב את זה, באופן בסיסי, שמעלימים פה, אתה יודע, מעלימים פה מחאות.
אתה צודק.
אם זה היה נגד נתניהו, היו מסקרים את זה.
אתה, קודם כל, גם את נתניהו לא תמיד סיכרו. אתה צודק, ואני אזכיר לך, אתה הרי לא מקשיב, שאני אמרתי לך באחד הימים שהייתה הפגנה של אלפים מול בנט, ואז אמרת לי, זה אנשי נתניהו, ולא, אני במקרה, אני מגלה לך סוד, הייתי שם. אנשי נתניהו היו בין 25 ל-30 בצד, ואלפים סתמו שם את זה של בנט, אמיתי. תשמע, יש הרבה אנשים כאלה, לא רוב אבל.
אוקיי, מתווה החינוך החדש ייכנס לתוקפו החל מהבוקר במסגרתו תופסק שיטת הרמזור ותלמידי בתי הספר והגנים ימשיכו ללמוד באופן פיזי בבתי הספר, זאת לאחר שמשרדי הבריאות והחינוך יגיד טוב, נו יאללה איזה בלגן. והרב גרשון אדלשטיין ממנהיגי הציבור החרדי נמצא היום לחיובי לקורונה, בן 98 התחסן בחיסון הרביעי ביום חמישי. תודה מיכל, תני לנו כמה דקות.
אתה אומר לו עד 120 זה אפילו לא ברכה.
לא, אתה יודע מה מאחלים למי שמגיע ל-120?
עד 120. לא, איך, מה?
שיהיה לך יום טוב. יאללה, דיווחי תנועה. שלום לפרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור לשעבר.
שלום, בוקר טוב.
תגידי, מה קורה פה? זה קצת כאוס, כאוטי כל האירוע, לא?
כן, המצב, כן.
אבל למה זה ככה? למה אנחנו מגיעים למצב שחצי מהתלמידים בבתי הספר פחות או יותר לא נמצאים, חצי חולים, חצי נדבקים, אין בדיקות, יש תורים מטורפים, מעבירים מ-PCR לזה, אין בבתי מרקחת בדיקות ביתיות, כל האירוע הוא בעיניי, בחוסר שליטה.
תראה, מה שחשוב בעיניי, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על זה שצריך להבין שבקורונה כל גל נראה אחרת וכל גל דורש חשיבה מחודשת ולראות מה מתאים לאותו גל, והעדכון הזה לא באמת מתבצע. יש כל מיני תמות שאנחנו משננים אותם ואומרים אותם, אבל אני לא בטוחה שהם מתאימים לגל הנוכחי של האומיקרון, ואני אתן לך דוגמה ממערכת החינוך. אני לגמרי מסכימה שצריך לעשות הכל בשביל להשאיר את מערכת החינוך פתוחה, זה צריך להיות איזשהו מוטו שאיתו אנחנו הולכים לאורך הדרך במגפה הזאת, צריכים ללך. בואו נגיד שבעבר אני חושבת שהיינו צריכים ליישם את זה הרבה יותר ממה שיישמנו. אבל המשפט הזה הוא לא נכון לכרגע. הוא לא נכון לכרגע, כי המתווה שעשו כרגע, הוא, אין לו שום היגיון אפידמיולוגי וגם לא ביולוגי, הוא לא מגן בעצם על התלמידים. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, נחשפת לחולה מאומת, תיבדק. אנחנו לא אומרים מתי תיבדק, שזאת נקודה מכרעת, מכיוון שאם נפגשתי עם חברה לפני חצי שעה ונודע לה שהיא חולה, וישר הלכתי לעשות בדיקה, אין לי עוד סיכוי בכלל להיות חיובית. ואם אני שלילית, מה שיכול לקרות מהרבה סיבות, גם בגלל שעוד לא היה מספיק זמן לווירוס לדגור ולהתפתח, וגם בגלל ש... הבדיקות האנטיגן אנחנו יודעים שהן מאוד מאוד מוגבלות ביעילותן, אז אני בעצם חוזרת לבית הספר והכל בסדר. אז בשביל מה בכלל לבצע בדיקות?
אז לא הבנתי, אבל הבנתי לא נכון שכאילו את חושבת שהפעם במקרה הזה המערכת החינוך לא צריכה להיות פתוחה?
נכון, הבנת אותי נכון.
לסגור את מערכת החינוך.
אני חושבת שעם כל הרצון הטוב שלנו, והנכון שלנו, והכן שלנו, להחזיק את מערכת החינוך פתוחה כמה שאפשר בעת הקורונה, בדיוק בדקה הזאת זה לא מתאים. מכיוון שכרגע כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו לבית הספר, אז זה ברור שיש חשיפה מאוד גדולה. ואני חושבת שעדיין חשוב לשמור על הילדים עד כמה שאפשר. בגל הזה זה מסובך לשמור על כולם. אבל אני חושבת שחשוב לשמור על כמה שאפשר, כן? בדיוק הבנת אותי נכון.
אני קצת, מעמדתי כלא מבין כלום, קצת חולק עלייך, כי אני זוכר את שלושת הסגרים שבהם הילדים שלנו במשך שנה וחצי לא פקדו את בית הספר, ואת הנזקים העצומים שזה גרם להם, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך, לפחות על פי המומחים. ואני אומר, מכיוון שהילדים נדבקים במחלה הזו, אבל לאומיקרון עצמו כבר ברור, אתמול הוצג נתון חדש, גורם לאשפוזי מבוגרים פי חמישה פחות, זאת אומרת, זה עוד מבצל מבוגרים, אז דווקא הסיכון שלוקחים הוא סיכון, הוא סיכון סביר.
קודם כל, אני אגיד לך בן, קודם כל, פי חמישה פחות, פי חמישה פחות ממה? ופי חמישה פחות מהמקבילה של הדלטה. אבל התחלואה היא הרבה יותר גבוהה מאשר התחלואה של הדלטה. כך שאת הסיכום הסופי של מספר החולים הקשים עוד נותר לנו לראות. ואני אגיד לך יותר מזה. כל הזמן אומרים, אנחנו משווים את כמות החולים הקשים ל-10,000 נדבקים. כשהיו 10,000 נדבקים בדלטה, היו הרבה יותר חולים קשים. אני רוצה להגיד לך שבדלטה, מה שעשה את החולים הקשים, זה שלפר 10,000 אנשים, זה של-10,000 לקח לנו הרבה יותר זמן להגיע. והרי פונקציית החולים הקשים מתפתחים עם הזמן, כך שאי אפשר להשוות את המספר, את מספר החולים למספר הנדבקים. המתמטיקה פה שונה גם מבחינת הזמן, אני מקווה שהייתי ברורה.
אז מה היית עושה?
בהסבר שלי, רגע, רק שנייה, אני רוצה להשלים את התשובה שלי. דבר נוסף הוא שדווקא בגל האומיקרון מדובר על לא מעט תחלואה בילדים, וגם על אשפוזים של ילדים. ואני רוצה להזכיר לכם שוב, שיש לנו את הלונג קוביד, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע פורסם מאמר שמדבר על מארצות הברית, שמדבר על עלייה פי 2.5 בילדים מתחת לגיל 18 בסיכון לפתח סכרת אחרי אומיקרון. אז אני מקווה מאוד שזאת סכרת חולפת ושהיא לא תישאר.
אחרי אומיקרון? לא, אני חושב שזה לא יכול להיות. הרי איך הספיקו לבדוק אחרי אומיקרון? רק עכשיו הוא הגיע.
סליחה, לא אחרי אומיקרון. סליחה, אחרי קורונה.
אוקיי, לכן היה לי מוזר, עם כל הכבוד למדע.
מה היית עושה, פרופסור סיגל סדצקי, מה היית עושה כיום?
אני חושבת שכיום הנושא של צמצום התקהלויות וצמצום מגעים, יחד עם כל הדברים האחרים שאני לא אחזור עליהם, כבר חיסונים וכדומה, ברור, חשיבותם כולנו כבר מכירים אותם, אבל אני חושבת שיש פה עכשיו שני דברים מרכזיים. אחד זה כן, צריך לצמצם התקהלויות, ולגבי בתי הספר אני רוצה להזכיר לכם שוב נקודה שכואבת לי מאוד, זה הנקודה של הקפסולות בבתי הספר שזנחנו אותה, ואני חושבת שהיינו צריכים לאמץ אותה, והיא הייתה מאפשרת לנו, היא היחידה שהייתה מאפשרת לנו כרגע באמת להשאיר את בתי הספר פתוחים בביטחון יחסי. ולגבי הבדיקות, באמת צריך לחשוב לאן אנחנו הולכים. אין לי התנגדות למעבר של בדיקות ביתיות כשצריך. אני אסביר, אני מסכימה לחלוטין שקודם כל PCR צריך לבצע בחולים המבוגרים ובחולים בסיכון, וזאת מכיוון שיש לנו היום תרופות שיכולות, שאפשר לתת אותם לחולים בשביל מניעת התדרדרות, ומאוד מאוד חשוב להבחן אותם מוקדם. אבל לא משנה מה מדיניות הבדיקות שאנחנו קובעים, מדיניות הבדיקות חייבת להתייחס גם לנושא הזמן שעובר ודחיפות הבדיקות. לבדיקת אנטיגן בודדת כמעט ואין שום ערך. מה שבאמת צריך לעשות זה בדיקות חוזרות, ואני חושבת שכל אחד שמכיר מסביב החולים, ולצערי, היום כולם מכירים סביבם חולים,
פרופסור סדצקי.
מכירים את הסיפורים של בדיקה שהייתה
שלי. לא, אבל אם אנחנו...
עזוב רגע.
לא, אבל אוקיי, לסגור את מערכת החינוך, כן?
היא אמרה.
כן, מה עוד?
אני חושבת תראו.
הגבלות על התקהלויות וסגרת מערכת החינוך.
בואו נתחיל בפרופורציות. נכון שהילדים נעשו להם נזקים כשהם נשארו בבית, זה נכון מאוד. אני באמת חושבת שיש פה איזון מאוד עדין. אני חושבת שצריכים לעשות הכל בשביל לשמור את מערכת החינוך פתוחה, ולכן...
כן, אבל זה לשבועיים שלושה.
רגע, חופש גדול לא היה להם השנה? אתה מציע לבטל להם את החופש הגדול בגלל שהם סבלו שנתיים?
אז לא, אני רק מנסה להבין מה את אומרת. את אומרת לסגור כרגע את מערכת החינוך.
היא אמרה את זה ברור.
שתיים, להגביל התקהלויות. שלוש, מה?
שלוש, מדיניות בדיקות שיש לה משמעות אפידמיולוגית.
מה זה אומר?
זה, היא ניסתה להסביר מקודם. אני רוצה לשאול שאלת מקרו, פרופסור סדצקי.
טוב, שאלת מקרו מאוד השרון.
פרופסור סדצקי, כבעלת מקצוע, זה התחום שלך, אפידמיולוגיה וכו', איך נראה לך האומיקרון הזה? יש סיכוי שבאמת הוא יעשה את כולם חולים ויעביר את הווירוס הזה מן העולם? או שהחבר'ה בקפריסין כבר גילו וירוס, וריאנט חדש, שהוא דלטה ואומיקרון משולב, ואנחנו נגזר עלינו להמשיך לחיות עם הווריאנטים האלה לנצח.
תראה, מה בדיוק יהיה, אני לא יודעת ואני לא רוצה להתנבא, כי זה מאוד תלוי בווריאנטים באמת שיופיעו. אבל מהעובדה ש-12% מהחולים הם חלו קודם בדלטה, ברור לנו לחלוטין שאני לא מאמינה בסיפור חסינות העדר, אני לא חושבת שאנחנו נוכל להגיע לחסינות העדר. יש הדבקות חוזרות ואנחנו רואים את זה. נכון שאנחנו מקווים שהמחלה תהפוך ותהיה יותר ויותר קלה, וכך אפשר יהיה לעבור אותה יחסית ללא תופעות לוואי, אבל עוד מוקדם מדי בשביל לצאת בהצהרות כאלה.
טוב, פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, בוקר טוב.
פרסומות. מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע מבורך.
אז שמענו עכשיו מפרופסור סדצקי שאנחנו בכאוס בריאותי, מה מצבנו הכלכלי?
באיזה עניין אתה מדבר?
בעניין...
כלכלה, כמו שאתה יודע, זה משרד האוצר.
בעניין שאתה אחראי עליו. איך אתה רואה את המצב?
אנחנו כרגע לא קיבלנו שום הנחיות חדשות, ולכן אנחנו מתפקדים באופן שוטף, כפי שהיה אתמול שלשום. מה שלא יהיה, ככל שבכל זאת, תיווצרנה סיטואציות שבעתיין נידרש, על בסיס החלטות הממשלה והכנסת, לתת מענה לביטחון הסוציאלי של תושבים שיפגעו כתוצאה מכל מיני החלטות שתתקבלנה בנושא ההתמודדות עם משבר הקורונה. אנחנו כמובן יהיה ערוכים לכך, בין היתר, כתוצאה מכל הניסיון שצברנו, ושיפור התהליכים, והיכולת היום לתת מענה יעיל, מהיר, ופשוט יותר לכל...
אבל אם יש לך יכולת להסתכל על גרף ולראות מה המצב של העוני בישראל, ומה המצב של מבקשי העבודה בישראל, ושל המובטלים בישראל, ושל המצוקות של הישראלים, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בגרף הזה?
אז אני אומר עוד פעם, הביטוח לאומי באמצעות מחלקת המחקר שלו, מעביר מידעים, נתונים ואת הניתוח שלהם, לכל מי שאמור בסוף, בהתאם לסמכותו לקבל החלטות בנושא, אנחנו בוודאי ודאי נותנים משקל רב לכל הנושא של הביטחון הסוציאלי של התושבים, ערים לכך, כפי שאתה מבין ויודע, אנחנו ראינו חלוץ בראש המחנה בהקשר הזה, בעת פרוץ משבר הקורונה ולכל אורך הדרך עד לאלה הימים, ובכוונתנו להמשיך ולפעול בכיוון הזה. צריך לעשות את הכל כדי למנוע מאנשים ליפול, להתרסק אל מתחת לקו העוני.
אבל בסדר, זה אני מבין, אבל אתה יכול לתת לנו נתונים, אתה יכול לתת לנו נתונים ועובדות שנבין איפה אנחנו נמצאים, האם אנחנו במשבר, האם המגמה היא חיובית, המגמה היא שלילית, מה...
תראה, הנתונים, אני אגיד לך, הנתונים שיש לנו הם בנוגע לכל מי שמקבל דמי אבטלה. ודמי אבטלה, כמו שאתה יודע, נקבעים בין היתר בהתאם לחקיקה בכנסת ישראל. דווקא מספר האנשים שזכאים לדמי אבטלה יורד. כל הזמן הוא יורד. למרות זאת, אני אומר לך באותה נשימה, שאנשים שכרגע נדרשים להיות בבידוד, מבחינתנו זה סגר, מבחינתם סגר לכל דבר ועניין. הרי מה זה משנה אם מקום העבודה מונע מהם להיכנס אל בן שעריו, לבין זה שהוא נמצא בבית ובכלל לא יכול לצאת אל העבודה. ולכן שני המצבים האלה הם עין ואח מבחינת מצבו של אותו אדם שלא מסוגל לעבוד. וצריך לתת על זה את הדעת. אין ספק, זה לא ממני. זה מנתונים שמתפרסמים חדשות לבקרים באמצעי התקשורת השונים, שמספר המבודדים פשוט עולה בצורה מטאורית.
מה זה
אומר בעצם?
שצריך לתת בהחלט את הדעת על הסיטואציה שנוצרה, שבעתיה אנשים שבימים כתיקונה מתפרנסים בצורה נורמטיבית, שוטפת, כרגע מנועים מלעשות את זה. צריך לתת על זה את הדעת.
אז צריך לתת להם כסף?
רק רגע, שתדעו, שישנה הצעת חוק, שעומדת על הפרק, ולעניות דעתי, ההליך שנוגע להסדרתה יסתיים בקרוב, שסוף סוף מתייחסת גם לזכאות של עצמאים ובעלי עסקים, שנגזר עליהם להיות בבידוד בבית, לקבל פיצוי כלשהו בגין אותם ימים שהם נדרים לעבודה.
אתה מדבר בעצם על לא על דמי אבטלה, אלא על, בוא נאמר, דמי בידוד. להנהיג משהו שנקרא דמי בידוד. ואת אומר כן. שיש בצנרת הצעת חוק, לא ידעתי את זה. אבל תגיד, שאלה יותר כוללנית, אני לא יודע אם אתה יכול לתת מספר, אבל אני כן שמעתי את זה גם מכיוון הביטוח הלאומי, שהמצב הנוכחי, שמצד אחד אין סגרים ולכן אין פיצויים, אבל מצד שני, בלא מעט סקטורים יש ירידה, בעצם מקרב הרבה שכבות בחזרה לכיוון סף העוני. אתה יכול לפרט לנו על זה? כי זה חשוב, זה מעניין.
בן, אין חולק על כך, והנתונים גם מקבלים ביטוי בדוח העוני שעשה לאחרונה, מהביטוח הלאומי. אגב, זה גם היה בדוח העוני שהוצאנו שנה שעברה בשנת 2020, שהמענקים שבזמנו ניתנו לתושבי מדינת ישראל שיפרו בצורה משמעותית מאוד דווקא את מצבם של העשירון הראשון והשני בקרב האוכלוסייה הישראלית, מכיוון שבאופן כללי הם לא הסתכרו, כי הם לא עבדו, הם היו בתחתית הפירמידה הסוציו-אקונומית במדינת ישראל, ושהם קיבלו מענקים, זה שיפר את מצבם. ברור לכל שמענקים וסיוע גורמים לכך שאנשים מספרים את היכולת שלהם להתמודד עם מצבם הכלכלי. זה לא דבר שצריך ללמוד בכל מיני מוסדות להשכלה גבוהה כדי להבין שאלה פני הדברים. עם זאת, אני אומר עוד פעם, כן נותנים את הדעת על המצב שנוצר, וכן מתייחסים לסוגיה של בידוד, לעניות דעתי, כמעין סגר לכל דבר ועניין, ולהזכירך, הביטוח הלאומי עוד לפני פרוץ משבר הקורונה, דגל, תמך ונאבק להעניק לכל העצמאים ולכל בעלי העסקים את הביטחון הסוציאלי בדמות מאבטלה, כי הם חלק בלתי נפרד מכל הכלכלה הישראלית וכל הציבור הישראלי, ומגיע להם לפחות...
מה אתה מציע בשורה התחתונה מהשיחה הזאת? אנחנו מנסים להבין מה תפקידך, האם צריך לתת כסף למי ואיך?
צריך לסייע לאנשים שנגזר עליהם בעל כורחם לא להגיע למקום העבודה, ככל שהדבר הזה יתמשך על פני פרק זמן
ארוך. אם זה פוגע בשכרם.
אז אני אומר עוד פעם, הדברים האלה מקבלים ביטוי, כמו שציינתי כרגע, באותה הצעת חוק לעניין הענקת פיצוי בגין ימי בידוד לאותם אנשים שנדרשים לשבת בבית, שזה פיצוי לכל דבר ועניין, והביטוח הלאומי בהחלט אומר את דבריו לכל אורך הדרך, במקום שבו לא מתוך בחירה חופשית, אלא מתוך אילוץ של הריבון, של המחוקק, אנשים נפגעים, יש לתת את הדעת כיצד לסייע להם. בוודאי ובוודאי שהפגיעה היא מתמשכת ומשמעותית.
תגיד, דבר שמעניין אותי, הרי כל פעם באופוזיציה תמיד דורשת מהבטלה לעצמאים, ואז היא מגיעה לקואליציה ולא עושה את זה. אירוע כזה לא מקריס את הביטוח הלאומי? זה הרי הון תופות.
קודם כל הביטוח הלאומי אומר את דבריו בצורה ברורה, חד משמעית לכל אורך הדרך. זה אחד. שתיים, מצבו או ההתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי תלויה בהרבה מאוד נושאים, אבל כרגע מה שעומד לנגד עינינו, קודם כל ובראש ובראשונה לסייע לאלה שזכאים, לאלה שנמצאים במצב של לשמור ולטובתו הוקם הביטוח הלאומי בזמנו, לתת להם את המענה למצוקה שאיתה הם מתבודדים. לגבי ההתנות הפיננסית של הביטוח הלאומי, זה עומד על הפרק בצורה מאוד משמעותית מאז ספטמבר 2018, אנחנו אומרים את דברינו בהקשר הזה חדשות לבקרים, ואני אומר לך שתתקבלנה החלטות, כי בעצם הביטוח לאומי במתכונת מסוימת הוא חברת ביטוח לכל דבר בעניין, ואם תוחלת החיים עולה בצורה משמעותית, אי אפשר לשבת מנגד ולא לעשות דבר.
תגיד.
ולראיה, רק רגע בן, לראיה,
העלו
לאחרונה את גיל הפרישה לנשים, אומנם במתווה יחסית ממושך של 11 שנים, אבל בפועל כן נעשה כבר צעד ראשון, ולעניות דעתי בהחלט יתנו את הדעת על זה טוב. גם בעתיד. רק רגע עוד דבר אחד, תזכור שתושבי מדינת ישראל, במהלך השנים מ-1980 ועד לאחרונה, העבירו לטענת משרד האוצר כ-220 מיליארד שקל, לטענתנו כ-370 מיליארד שקל, לקופת המדינה, כספים של הציבור, שנועדו אך ורק לתת מענה לזכויות הציבור בשנים האלה, ובעיקר לדורות הבאים.
טוב, וממש במשפט, מה יקרה אם לא יתחילו להזרים את הכספים לאנשים האלה שיושבים עכשיו בבית?
אני מניח שבהחלט עלול להיות מצב שאנשים ייפגעו עד כדי כך שהם יקרסו מבחינה כלכלית.
טוב,
סיבת ועל איזה כמויות של אנשים אנחנו מדברים?
סליחה?
כמה אנשים מדובר?
לי אין את הנתונים האלה, אמרתי, הנתונים שנמצאים בחזקת הביטוח לאומי
זה עשרות אלפים? מאות אלפים?
אני לא יודע להעריך, הערכה שלי טובה כמו הערכה שלכם, אין ספק שהמספרים שכל יום נחשפים לנגד עינינו הם פשוט מפלצתיים, וככל שהם יתגברו, המצוקה תהיה גדולה יותר, אגב,
לא, לא, אין אגב. מאיר שפיגלר, תודה רבה שדיברת איתנו, מנכ"ל הביטוח הלאומי.
כל טוב, יום טוב.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1-2
שלום, בוקר טוב. נתחיל בכמה תיקונים ברשותך. אני חושב שחשוב לעשות את התיקונים על טעויות שאנחנו עושים בסך הדעת ומבלי לשים לב, ואז פשוט דברים נשמעים לא נכון וחייבים לתקן אותם. אז לגבי יעקב אחי מאיר, כן, הוא כבר מציית שני ציוצים. התבטאות אחת שלי הובנה שלא כהלכה, כאילו המלצתי לנתניהו לפרוש, ולכן אני איני ממליץ ולא המלצתי לנתניהו לפרוש. ועוד ציוץ לפני שעות אחדות כתבתי כאן, לא המלצתי ואיני ממליץ לנתניהו לפרוש. התבטאות שכנראה לא ניסחתי כראוי, גורמת לכל מיני גידופים וכו, הדברים ששדרו מפי צולמו לפני שנה לערך לערוץ הכנסת. מישהו בערוץ החליט לנגב את האבק, הקדים את ניקיון פסח, לא זכור לי כי מאז או לפני כן מתחתי ביקורת על נתניהו. בקיצור, נשארת עם אלירה שדה, תתקדם.
זה מכיוון שזה באמת מאוד מאוד חשוב לי שהם דיוקים, לא זכור לי שאמרתי שהוא המליץ לנתניהו לפרוש, ואם הוא מעט בלשונו אז הוא מעט בלשונו, הוא אמר מה קרה לך אדוני ראש הממשלה, ואני מזדהה מאוד עם האמירה הזו, וגם לא ידעתי מתי זה צולם, ככה שאין בעצם מה לתקן. אגב, יותר מעניין אותי זה שהאומלל הזה מסכן באמת, כנראה חטף כל כך הרבה ביוב, הוא גם רומז על כל הגידופים שספקתי, על עצם העובדה שהוא עז לבטוח ביקור על ראש הממשל נתניהו, שההוכחה נמצאת בשאלה, מה שהיה להוכיח כמו שהוא אומר.
אצלנו לא מותחים ביקורת על המנהיג, זה פסול, אסור לעשות דברים כאלה, אתה מבין?
אני מבין.
זה כמו אצלכם, זה כמו אצלכם שבנט צועק על אורית סטרוק, תעופי לי מהעיניים, ואז מתחילים הסברים, הוא גיבור, הוא מנהיג, אני גאה בו, הוא בחד מרסס טיפתי, הוא בעצם זה מדיציאני, זה כאילו, זה לא היה מיזוגני, זה כאילו כל השפרורים האלה, זה לא, אצלנו זה ככה, אתה מבין, אתם ביקורתיים, אתם ביקורתיים, בדיוק, אתם אנשים שבשנייה אמרתם שהתפקיד של... למה אתה קוטע אותי, אבל למה? למה אתה קוטע? לא, אני הולך.
שלום.
נו.
תרוק דלת, יש באולפן דלת שאפשר לתרוק?
לא ממש.
הכל הזכוכיות כאלה מבעשות.
לא זכוכיות, אבל לא זה, כן. בוא נראה למה קטעת אותי, תגיד, דבר, למה קטעת, כן.
לא, באמת, כי אתה, כאילו, לא יודע, אני לא מוצא עניין, באמת שלא, אצלנו, מה זה אצלנו, מה קשור ביקורת? השיימינג שעושים ברגע שמישהו מעז להגיד מילה על המנהיג, כן, כבר לא מנהיג של כלום, חבר'ה, תפנימו. הוא מנהיג של האופוזיציה, וגם זה בקושי, כי כשהתחילו מכות במליאה, הפחדן ברח. ראיתם את זה? אפשר היה לראות את זה, גם בארץ נהדרת שידרו את זה. פשוט, איך שבנט התחיל להתפרע, ואנחנו אמרנו את דעתנו על זה, האיש מסתובב ומסתלק, מדליק את האש והולך.
אני ביקשתי ממך להביא עדות לכך שהוא ידליק את האש.
נשמה שלי, אתה תבקש מאלירה שדה, יעקב אחי מאיר, אני עובד אצלי.
לא, אבל אני אומר לך, אין לך שום עדות, ואתה עדיין כותב את זה בטור שלך. אין לך עדות שהוא ידליק את האש. אין הוכחה ועדיין אתה כותב את זה.
האיש ידליק את האש לא רק באירוע הזה, כל האש שדולקת פה ובוערת פה ושעשה אותנו אחד בשני כל כך הרבה זמן, הכל מעשה ידיו וידי משפחתו. רבותיי, אני אתן לכם הפרטית, הכתובת, תשלחו לפה תביעה. ושוב, עוד דבר, יום אחד, כשאתה תבקש ממני דוגמה להסתה, יום אחד אני אלץ לענות לך, אבל אז אני צריך לסגור 14 תוכניות קדימה. הוא המציא את ההסתה, הוא גדול המסיתים אי פעם, ולא רק פוליטיקה ישראלית, לא היה דבר כזה וספק אם יכול להיות.
עזוב זה, תן לי אחת, תן לי אחת.
אחת.
אני נתתי ונותן במהלך הקריירה שלי, מאז שאני עוקב אחרי הבן אדם, אני עוקב אחריו מ-88, אבל בוא נאמר שההסתה התחילה ב-90s, עשרות ומאות דוגמאות. זה לא לעכשיו, אבל יום אחד, אם תרצה, יום אחד שאני אסרף לי הפיוס, זה
אותך, יקרה. הנה אני מזמין אותך על חשבוני, אני שותק, תביא את כל ההסתה, סבבה?
בסדר, אז יום אחד, יום אחד כשאני אראה...
ועדיין ההצעה שלי לדוק רב, הפרת הבטחות של בנט ולפיד מול נתניהו, כשנתניהו זה 15 שנה, כן? לא, נעשה 12 שנה. 12 שנה האחרונות, ובנט לפיד... כן, אני זוכר מה היה אז, עזוב אותי עכשיו.
אני זוכר, הייתי, כתב לי שם שני ספרים.
ובנט ולפיד זה רק השנה האחרונה. סבבה? או יותר ארבע מערכות בחירות. דוק רב, מתי שתרצה אני מוכן. מתי שתגיד.
בסדר, אז שוב, נתניהו הפר הבטחות. אני מעריך שלפחות פי 3 או 4 ממה שהפרו לפיד, בנט, שקד וליברמן ביחד. אוקיי, אז אני אמרתי, תתבע אותי. טוב. אני לקרב גלדיאטורי מטופש לא רוצה להיכנס.
טוב, אמא, אתה מבין, זה בלי, להגיד דברים בלי שום הוכחה, זה לא מאפיין עיתונאות ראויה,
לא, אבל בסדר. שמע, תראה, משפחת נתניהו היא המשפחה הכי טובעת בטף בפוליטיקה הישראלית. כל פעם שיש להם זיז קטן, אפשרות, שאומר להם עורך דין פה, זה על בטוח הם טובעים. אני ברוך השם, בוא נאמר, פרסמתי על משפחת נתניהו כמה אלפי סיפורים מחרידים. סליחה, שכחתי לספר לך את הסיפור שפרסמתי ביום שישי בטור על השיפוץ של בלפור. טוב שהזכרת לי. תשמע, מעשה שהיה כך היה. יריב לוין, איש מכובד, איש רציני, הגיש שאילתה לפני שבועיים לראש הממשלה. תסביר לי למה משפצים את בלפור רק עכשיו, הרי היה 12 שנה, הרי אתם לא תשפצו את בלפור כשנתניהו, אתם שמאלנים. אז הוא קיבל תשובה, חלקה כבר פורסם, אבל כשאתה שומע את הסיפור סדור, אתה מתפלץ. ב-2018 הוחלט לשפץ את בלפור, גם כי היה צריך לשפץ את בלפור, וגם כי השבק דרש הרבה מאוד תוספות ביטחוניות. תוכנית יש, אדריכל יש, מכרז
לקבל... אני נשכב פה שנייה בסקה של הרצפה. מצוין,
אתה יכול לסגור את המצלמה.
מעיין, תאר אותי בבקשה שהוא מסיים את הסיפור.
תאמין לי.
זה מה שאתה מספר לילדים לפני שהם נרדמים בלילות?
לא, כי אז הם לא ישנו. ותאמין לי שהתגובות על הסיפור הזה, גם אצלי שברו את הרשת, לפחות אצלי, אז אתה אל תשמע, אבל המאזינים ישמעו. זאת אומרת, שקר מספר אחד, למה משפצים רק עכשיו? אבל יש תוכנית, אגב, משלמים כנסות לקבלנים מאז שזכו במכרז. הגברת נתניהו אמרה, לא, אני לא עוזבת את בלפור. אמרו לה, למה? מה קרה? את רוצה שיפוץ? עד שלא תשפצו את קיסריה. אמרו לה, מה הקשר? אמרה, זה הכל במילים שלי כמובן. אמרה, אני רוצה שיפוץ קיסריה. התחיל מסע ומתן. הוחלט שיש שיפוץ קיסריה, וילה פרטית. המדינה תיתן שם 160 אלף שקל לכל החלקים בשיפוץ שמוגדרים תחת תחזוקה, כי זה מותר. כל החלקים שמוגדרים השבחה, תשלם משפחת נתניהו. הגברת ביקשה שהיא תעשה הכל, לא רוצה מעורבות של המדינה, היא תביא קבלנים, היא תשלם, ורק תגיש... בקיצור, קצת זמן אחרי זה, אחרי שהכל קרה או לא קרה, היא הגישה חשבוניות, המדינה העבירה למשפחת נתניהו העברה בנקאית 162,500 שקלים השתתפותה, ואז אמרו, אוקיי, עכשיו את יוצאת? היא אמרה, לא, החלטתי להישאר. אמרו, אבל מה נעשה עם הקבלנים? היא אמרה, לא מעניין אותי. מישהו שם סיפר שאפי אזולאי אמר לה, בקטע המיסטי, מי שיוצא מבלפור לא חוזר לבלפור, החליטה להישאר. הציעו להם קומה שלמה, במלון פאר, לכל הזמן שצריך, כשייצאו אפילו לא לקיסריה, סרבו. בינתיים המדינה קנתה מטבח, אביזרי חשמל, ציוד עיקר ערך לבלפור משופץ, הוא מחליד במחסן של משרד ראש הממשלה כבר 3 שנים, יזרקו אותו, הוא כבר לא קשיר, ששפצו עכשיו את בלפור, יצטרכו לקנות מההתחלה, והעיקר שהם שולחים את יריב לוין להגיש שאילתה. איפה המודעות העצמית? אתם יודעים את האמת. זהו.
שנייה, שמת אוזניות בחזרה.
הוא כבר התקשר אליי, הוא התקשר אליי, הוא מטפל בשיאצו וטווינה.
גדול.
הוא פנה אליך קודם, נכון?
כן, אני עברתי, הוא השיג את המספר שלך?
אני, כן, אני כבר בדיבור איתו.
הבנתי. טוב, נתוני התחלואה בקורונה, זינוק במספר החולים קשה, אחוז בדיקות חיוביות גבוה במיוחד, משרד הבריאות התקן כי יותר מ-17,000 הובחנו כחיוביים לקורונה, עלייה בכל מדדי התחלואה, אחוז הבדיקות החיוביות עומד על 11.71, וגם קדם ההדבקה מוסיף לעלות, מצבם של 205 חולים מוגדר קשה, זה עלייה מאיזה 140 ומשהו. אז כאילו כל העניין הזה של החולים קשה גם כן לא נראה טוב, אבל בוא נדבר במטבח של שרה בבלפור, כן.
רגע, יש לך כבר שיר סיום?
אני חושב, אני שכחתי להגיד לכם, שר, את יודע שבשיחה שאנחנו עשינו פה לפני שנה עם יורם תיאר לב זכרו לברכה, הסוף שלה היה שאלה שבן שואל אותו, עם איזה שיר אתה רוצה ללכת לעולם הבא?
אוי, לא זכרתי את זה.
גם אני לא זכרתי את זה. ואת התשובה אנחנו נקבל בשידור חי, כי מה לי תוריד לנו את הקטע הזה, פלוס השיר, פלוס השיר ואיתו נסיים.
זמיר התוכנית יוסי יהושע צייץ, ואת זה שאת השיר עוד יום יבוא של זוהר הגוב, כתב יורם תהרלב, ידעתם? לא ידעתי. טוב, בסדר, אז השיר, אבל השיר שהוא בחר יותר לוקח לדעתי.
אתה ראית את הציוץ במקרה שעשיתי ריטוויט ליועץ המשפטי לשעבר, מיכאל בן יאיר, שצייץ על ההתבטאות של יאיר גולן על התתי אדם?
לא.
לא ראית.
אני מודה אבל שראיתי אחר כך את הציוץ עכשיו בעקבות הערתך את הציוץ שלך לאסי עזר, והפעם הרווחת את שבירת האינטרנט ביושר.
תודה. אז כותב מיכאל בן יאיר, על מה בדיוק יצא הקצף? הפוגרומיסטים כלפי יהודים במזרח אירופה ובמרכזה לא היו תתי אדם? היו. במה שונים הפוגרומיסטים מחומש? בכך שנולדו להם יהודיה? פוגרומיסט הוא תת אדם. תהיה דתו אשר תהיה. זכרו, מי שאינו אדם הוא או אדם עליון או תת אדם. הם אינם אדם עליון. זה היה יועץ משפטי לממשלה.
כן, היו הרבה יועצים משפטיים לממשלה, אבל, ואני לא מסכים עם דעתו, מה שאני כן שמחתי מאוד זה שכל השמאל שעוטף את יאיר גולן קם עליו, ממפלגת העבודה, דרך מרץ, דרך סתם אנשים, והוא קם והתנצל, ככה צריך.
טוב, בוא נצא להפסקת...
אגב, הייתי מיכאלי בן יאיר איבד אותי, כשהגיש כתב אישום כיועץ משפטי לממשלה נגד סגן יהושע סדיאל, קצין קרבי שהיה עם חייליו בדרום לבנון, טעה בניווט, עלה על מערב, נהרג חייל בגלל טעות בניווט, הוגש כתב אישום פלילי.
מה?
מאז.
תרציני?
כן, 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 סיפור ידוע. מאז, אני כותב עליו כל הזמן, זה הרי משוגעים, התחרפנתם. אגב, הוא זוכה, התיק נגדו, השופטים זרקו את הכתב אישום הזה קיבינימט. העורך דין היה אחרי שכתבתי, הרים לי טלפון, דובי וייסלס היה העורך דין שלו, ותשמע, גם עכשיו, אני כתבתי, אני בטוח יוסי יהושע כתב על זה, אני בטוח שאתה מזדהה, הקטע של פרשת ניב לובטון, ששופטת מחוזית פסלה, החלטה של הרמטכ"ל להדיח שם את המפקד של מצ"ח, כי אחריות פיקודית על מה שעשו לבחור שהתאבד, מה בית המשפט נכנס לפה? מה, אתם נורמלים? פיקוד בצבא, ערכיות, מוסריות של הפיקוד, החלטות של מי ראוי או לא, להיות, או לא ראוי להיות מפקד. בקיצור, תראה לאן הגענו.
טוב, ברק זהב, בבקשה, מה שנקרא פרסומת אחת קודם כל.
ומה אחר כך?
לא יודע.
מימון ישיר, המציע עד 200 אלף שקלים ועזרה במציאת רכב. חייגו עכשיו, כוכבית 4×5.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוב, יש לך עוד על משהו לדבר? שמעת את התחקיר של אילה חסון שהבלומברג הזה גם כן הטריד מינית ונתן 240 אלף שקל לדמי שתיקה, הוא מהספרייה הלאומית שהביא את שי ניצן?
לרגע חשבתי בלומברג, הוא מה בלומברג.
לא, לא הבלומברג לא הזה, בלומברג פה שמנהל את הספרייה הלאומית. איך זה מעניין רק את הימין, תסביר לי. איך יכול להיות שכל הסיפורים האלה מעניינים רק את הימין? נרחפת מה שעשו לו בחקירות, רק את הימין זה מעניין. אז זה בלומברג, זה רק את הימין מעניין. כאילו, מה הולך פה?
תראה, עם כל האירוע בא כדי לחשוף את השחיתות של המינוי של שי ניצן, אז באמת זה לא מעניין אותי, כי כל החבורה הזאת שם של החבר המנהלים הזה שבחר אותו, כולל בלומברג עצמו שגר ברוב היהודי בירושלים, זה אנשי ימין.
הוא גר בקטמון לדעתי.
אין פה מזימת שמאל.
הוא גר בקטמון.
טוב, אבל אני רוצה להגיד ברשותך...
זה מה שאתה אומר, זאת אומרת, תלוי למה מטרת הפרסום. אם הפרסום הוא כדי לחשוף שחיתות של שי ניצן, אז זה לא מעניין אותך.
לא, קודם כל, כל תחקיר מעניין אותי אם הוא באמת תחקיר. שלושת האחרונים של אילה חסון זה בעיקר רפש. זה לא ראיתי, אני בדרך כלל צופה בהם בעקבותיך. אני גם לא הייתי מתייחס לכל אירוע כיסרא סמיעה, אלמלא עשית ממנו פה חצי שעה סיפור, אז ירדתי לבדוק אותו הודעה, לא תחקיר, לא דומה לתחקיר, הבל הבלים, הכל הבל, אמר
כהלת. אבל אני מדבר איתך על בלומברג עכשיו.
אז אני אצפה בו, נשמה, אתה מחלק לי הוראות ואני מקיים אותה.
אז מחר תוכל, עד מחר תוכל לצפות?
לא, 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 גדול עליי, תפוס לי אגב.
מחרותיים, יום שלישי נגיד?
אתה דלוזים תקבע, אתה יודע, מי הרי, תגיד, תן לי להגיד, ציון לשבח ענק, לאמי למואטי, חברת הכנסת מעבודה, אם הצעת חוק שלה היום תעבור ועדת שרים חקיקה, ובא פיקוח על מוצרי חלב תינוקות, שיש אימהות שלא יכולות לקנות וגונבות בסופר, אם יש מקום להיות קומוניסטי וסוציאליסטי, זה פה. לא יכול להיות שהם יהיו כל כך יקרים, שכל הגנבים, היבואנים האלה, בא לי להרוג אותם, קפץ לי החולוני, וגם שהליכודניקים החדשים, גם נגמר בכל יבבה, ישראל קץ קיפל את נתניהו, פסק הדין קיבל תוקף סופי, עכשיו שלחו לי אותו, הפשרה לכאורה, הם ישגרו למזכירות, הצהרות נאמנות במפלגה, ואי אפשר להרחיק אותם נקודה. נקודה סוף, ונתניהו זה כבר לא מה שהיה. פעם היו מפחדים ממנו. כל מופעי האימים שלו, שזה לא מסכן את הליכוד, זה מסכן את המדינה, הליכודניקים החדשים, עלו בתוהו.
אתה יודע, תגיד, אני שמעתי לך את הפודקאסט, את הקטע הזה מהפודקאסט של האנשים ממרץ שמדברים על הליכודניקים החדשים?
אשכרה לא זוכר כבר מה יש
בוא תקשיב לזה, זה שני חבר'ה שעבדו עם ארץ, אלעד וולף והשני, אני לא יודע, דור בן דור או משהו כזה נדמה לי, והם מדברים על הליכודניקים החדשים בתור אנשי שמאל, תקשיב.
אין מי שיושב במסדרונות השמאל, ובוא נגיד את האמת, ולא נתקל בשמאלנים שמתפקדים לליכוד, כאילו כן. יש גבול לכמה אפשר לחרטט. אנחנו היינו עושים בעצמנו טלפונים לאנשים שזוהו כפוטנציאלים ומצביעי מרץ ותומכי מרץ, והם היו אומרים לנו אנחנו תומכים, אבל אני כבר פקוד לליכוד, ויש שם תקופת הכשרה, ואני לא רוצה לבטל את ההתפקדות, ועשו כן. שתי מפלגות, והם שמאלנים טובים, הם שומרים על זה, עשו שתי מפלגות.
שומרים על החוקים.
בדיוק, כל הכבוד, ולא היו מתפקדים למרץ בגלל זה.
אני זוכר את זה כנקודת תסכול אפילו, זאת אומרת, זה אנשים שאולי היינו פוגשים בפעילות של מרץ, אבל לא היו מוכנים להתפקד כי הם רוצים להשפיע בליכוד.
לא, אני אומר.
אתה מבין מה אני אומר?
לא כל כך, כי
שבעצם הם יודעים שהליכודניקים החדשים זה אנשי שמאל, אנשי מרץ. הוא אומר, אנחנו במרץ יודעים, מכירים את האנשים האלה, והם אומרים לנו, אנחנו מתפקדים לליכוד כדי להשפיע על הליכוד.
בוא תשמע, בליכודניקים החדשים יש כמה קבוצות. יש את הקבוצה הדמוקרטית, שהיא לא אנשי מרץ, שיש בסביבות 3,500 איש, ואותם אי אפשר להרחיק, ואחד מהם נדבר, המנהיג שלהם דיבר איתנו כאן, והוכיח לך שהוא איש ליכוד. הייתה קבוצה לא קטנה שכבר
הוא לא הוכיח כלום, זה מה שהוא טען. אגב, עליו שלחו לי שהוא אמר שצריך את הדגלים השחורים שיתפקדו לליכוד וכל מיני כאלה.
הוא הוכיח לך שהוא לא איש מרץ, ועובדה שבית הדין העליון של הליכוד פסל את המעשה של הרחקתם בלי שימוע, כי זה אי אפשר לעשות בשום אופן, בשום מקרה. אגב, הקבוצה הגדולה, התחלתי להסביר לך, יש את הקבוצה שהיא באמת היו אנשי מרץ כאלה, והם מורחקו כבר מזמן. אנחנו באים עכשיו בלג של הפולו-אפ, ובפולו-אפ אמר עורך דין מיכאל קליינר, איש אולי הכי ימין שאני מכיר,
מעדכנים אותי שבפשרה החדשה יחזרו כ-2,000 מתוך 7,000.
לא, מעדכנים אותך לא נכון. קודם כל, מה זאת אומרת יחזרו? אף אחד לא הרחיק אותם, כי הליך ההרחקה הוכרז כלא חוקי.
הם צריכים לשלוח לליכוד הצהרת תמיכה חתומה.
אמרתי את זה, נשמה, תקשיב קצת. מי שלא ישלח, יורחק, וזה מקובל עליי.
אגב, האמילי מואטי שהזכרת, אתה ראית אותה ששתי דקות לפני אורית סטרוק היא מדברת עם בנט ממרחק אפס בלי מסכה? ראית את זה ברשת? ואותה, זה לא הפריע לו שהיא דיברה איתו בלי מסכה.
בוא, אני לא, עם כל הכבוד, אמרתי לך כבר, בנט לא הייתה צריך להגיד, הקפיצה, בנט נשרף הפיוז ביום רביעי בכנסת, זה לא סוד, נשרף לו הפיוז, הוא לא רצה לראות, לשמוע את הצרכות של, איך קוראים לה, של אורית סטרוק, הוא לא היה צריך להגיד את זה. ודיברת פה על אני פשוט מקריא ציוץ של ניר חפץ, אפרופו איילה חסון, על זה שקיבלה הצעה להיות מספר 11 ברשימת הליכוד לכנסת בשיחה בפטיו בבלפור.
מה הבעיה עם זה?
במהלך קמפיין בחירות 2015, האם היא עשתה כבר גילוי נאות? מה הבעיה עם זה?
כן, מה הבעיה לא שהיא קיבלה הצעה להיות בליכוד? גם אחרי זה ראיתי שהוא גם אומר להרל סגל, לא הבנתי, עכשיו לקבל הצעה ממפלגה פוליטית זה שחיתות? גם דרוקר לדעתי אמר שהוא קיבל הצעות, לא? אז השחיתות, לא הבנתי. הוא לא מושחת, אבל איילה חסון כן מושחתת כי היא קיבלה הצעות. תחליטו מתי, זה תלוי במפלגה שמציעה. מה הנקודה? למה אני צריך להתעצבן ב-10-22? מה הקשקוש הזה שמישהו מקבל הצעה פוליטית, זה פתאום נחשב שחיתות עכשיו? תסביר לי.
א', לדעתי הייתי צריך להתעצבן כבר ב-9-23, אבל אחד, לא אמרתי שזה שחיתות. שתיים, איך אמר יוסי שריד, אף פעם לא יצא לי להיות זכאי. לא יודע, לי אף פעם לא הציעו להתמודד בשום רשימה לכנסת.
אז זה אומר דרשני.
הכל, זה בסך הכל מעיד, אנחנו באמצע קמפיין
אגב,
בחירות.
אגב, לדעתי פעם אמרת פה שהציעו לך.
לא, אז אם תרצה בפרטי אני אספר לך מה הייתה הקונסטלציה, לא קיבלתי אף פעם הצעה ממשית.
זו הייתה נאמר... הצעה, אבל לא ממשית אתה אומר.
לא, לא קיבלתי הצעה מפוליטיקאי. בוא נאמר שאני יודע שאם הייתי רוצה, יכול להיות שזה היה קורה. ואני יודע את זה בצורה מאוד מאוד עקיפה. ואגב, לא במפלגה שנדמה לך, לא, בכלל, ממש לא בשמאל.
זכויות
אבל,
הגבר?
בדיוק. אבל אנחנו בעיצומו של קמפיין, 2015, קמפיין קשה מאוד, ולא יודע, זה, אתה יודע, מעורר אצלי תהיות, ולא, אתה שם לב שאני לא נכנסתי לנושא של רל סגל, למרות שרל סגל עצמו, הוא אמר בטלוויזיה פעם
אתה לא אמרת, אתה לא מזכיר את השם הזה, מה קורה לך?
אתה הזכרת אותו.
לא, אבל אתה עכשיו אמרת רל סגל.
אני עושה לך פולו.
פעמיים אמרת.
נכון.
זה קצת פוגעני, שלא יודע. לא יודע מה עובר עליך.
אני לא מושלם.
אתה מתחיל לעבור על החוקים שלך, ואתה יודע, אני מרגיש פה קצת החלשות.
אני לא מושלם. קודם כל, אתה צודק, תפוס לי אגב. שנית, אני לא מושלם. אני, בניגוד לך, כולי חסרונות, ואתה יודע, שאתה אומר דרוקר והיה לך חסון באותה נשימה, בוא.
מה זאת אומרת?
כי דרוקר התנפל אין ספור פעמים.
דרוקר עושה קמפיינים פחות מהיילה? לא הבנתי.
אז הנה תבין, דרוקר דעתו ידוע, וגם ההצעה שהוא קיבל ידוע הוא סיפר אותה, אבל אם תבדוק את דרוקר, הוא עושה תחקירים והתנפל עשרות פעמים במהלך הקריירה שלו, על הבייס שלו, על האולמרטים ועל שמאלנים יותר גרועים, והוא לא רואה בעיניים.
לא יודע, נאמר, לא יודע.
אתה לא צריך לדעת.
דרוקר הוא איש פוליטי, הוא
לא
עם אג'נדה. הוא מאוד מוטה, הוא נותן תדרוכים מה השמאל צריך לעשות. איילה אף פעם לא נותן לתדרוכים לימין, היא לא אשת ימין בעיניי בכלל, היא לא מובהקת ימין או שמאל, כן? או בוא נגיד ככה, הרבה הרבה פחות מאשר האפיון של דרוקר כאיש פוליטי. אין מה להשוות בכלל, זאת האמת.
זאת לא האמת, וזה אפילו מצביע על אי הבנת המקצוע. לדרוקר יש דעות הן ידועות, הוא כותב מאמרי דעה, זה ברור. הוא אפילו עשה את הגילוי נאות בעצמו בנוגע להצעה שהוא קיבל או לא קיבל. אבל העיתונאי נבחן לא בדעותיו, גם לך הרי יש דעות ולי יש דעות, כולם יש דעות. העיתונאי נבחן האם בעבודה העיתונאית שלו, זאת אומרת לא בפובליציסטיקה, אלא בעבודה העיתונאית, הוא ימתח ביקורת ויפרסם תחקירים גם על האנשים שחושבים כמוהו ומהווים את התגשמות חלומותיו המדיניים. הוא עשה את זה עשרות פעמים, הרבה יותר פעמים.
לא, איילה עושה
לא.
את זה פי אלף ממנו.
ממש
פי
לא.
אלף.
אז זהו שלא.
לא העבירה ביקורת על נתניהו, נו
אז,
באמת.
אז זהו שלא, לא עשתה שום תחקיר.
ממש כן.
לא עשתה שום
וזה גם לא אפיון, הרי לא
שום
מספיק.
שום תחקיר
אני, קוראים
בחיים.
קוראים לי שופר, כשאני יותר לך... מכל עיתונאי אחר, הוכח שאני לא שופר, ועדיין בגלל שאני בפוזיציה, שאני תומך בנתניהו, אז אני שופר, כי זה לא משנה בכלל מה שאמרת. משנה הפוזיציה הפוליטית. ודרוקר הוא פשוט מהיפים הנכונים והאמיצים והערכיים והממלכתיים. והיילה לא... והשם משפחה של דרוקר הוא דרוקר, והשם משפחה של איילה חסון הוא חסון. יש הבדלים, זה לא אותו דבר. תודה רבה, הבנו, בוא נצא להפסקת פרסומות.
כמה שלא תגיד את זה, זה לא יהיה נכון. היא בחיים לא עשתה תחקיר, ואת יודע מה, היא גם לא יהיה מן השמאל. היא פשוט מתבייתת לפתמות השלטון, ומהפתמות של נתניהו היא לא הצליחה להשתחרר.
טוב, שמעתי,
אבל ייקח זמן להשתחרר.
היה לה הרבה ביקורת על נתניהו, והיא הרבה פחות מאופיינת פוליטית מאשר דרוקר. זה אין מה, על זה אין אומרין.
אז ביקורת שמיקורת, תראה לי תחקיר אחד, בכלל בשבועות האחרונים, היא המסלקה של כל הזבל, אפרופו האסלה של השטויות האלה, תביא תחקיר. אני אומר, אתה יודע מה שמה, תקשיב, הצרה. אם יש לכם חומר אמיתי, אמיתי, בשרני, קצה חוט שאפשר למשוך, כבר ניסיתי כמה, לא הגעתי, על גדעון סער, תתקשרו לרע...
שמעת את שלום ירושלמי, את ההקלטה שרצה שלו ברשת עכשיו?
מצטער לו.
אז אני אשמיע לך את זה, ואז תגיד מה אתה חושב. שלום ירושלמי מקובל עליך?
לא.
לא?
בוא, אני בא ממעריב, עבדנו יחד עשרות שנים, ואני יודע שהוא מחובר לישראל כץ, שמתאהב את גדעון סער, מה לעשות?
הבנתי, אבל זה שאיילה חסון היחידה שמתעסקת בגדעון סער, וכל התקשורת שותקת עליו, כן? אז אתה אומר, איש, איש אופרית, וכל התקשורת לא. זה שהוא חבר של, שלך, של ורטר, של, אני יודע מה, כל חבורת העיתונאים, כן? נחום, לא, כולם, you name it, נוני, כל זה, חבר של כולם, אבל היא היחידה והיא לא בסדר, בגלל שהיא מתעסקת בגדעון.
אם היא רוצה להיות רצינית, שתפרסם עובדות ולא שטויות. ולגבי חבר, הוא לא חבר שלי. כשהוא התחתן, הוא הזמין כמה עיתונאים, לא הייתי ביניהם. מעולם לא הייתי בביתו, בנסיבות, לא פגשתי אותו בנסיבות חברתיות. ואם תמשיך להגיד את זה, אני אתבע אותך, כדי שיהיה מעניין.
אוקיי, בסדר גמור, בבית הדין למשפחה. תודה.
למשפחה, בדיוק.
שלום לאלוף במילואים דוקטור יום טוב סמיה.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
מה שלומך?
בימים טרופים אלו, נהדר, שומרים על הבריאות, כמו כל עם ישראל.
חוסנת?
בבקשה?
מחוסן?
אני מחוסן חיסון רביעי, אני איש ממושמע, גם כל משפחתי מחוסנת, ואפילו נכדי בין השש וחצי, ואחרי שני חיסונים.
אוקיי, היית אתמול באיזה הפגנה, נכון? איזו צריך להגיד.
לא אתמול, אתמול שבת.
שהוא, שאינו ניפול בזה, אתה מבין?
שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, תגיד לי, אז ביום שישי, מתי זה היה?
ביום שישי, הפגנת הגנרלים, אני קורא לה, עם הרבה מאוד אלופים ובחירי ביטחון, וגם כתבת מה שהביא אותך לרעיון הזה, אני ראיתי, אני פעם ראשונה שאני יוצא להפגנה מהסוג הזה, מול הבית של בנט זה היה או של לפיד?
מול ביתו של לפיד, אכן כן, אני באופן עקרוני, יש לי קצת התנגדות מלהפגין מול ביתם של נבחרי ציבור, מול ביתם הפרטי. כשמדובר במבנה ציבורי וכן הלאה, בסדר, אבל ביתם הפרטי, יש בזה, בעיניים שלי, אני לא יודע, יש שם שכנים, יש שם אנשים, אז לא עשיתי זה מעולם, והפעם בגלל שהובטח שזה לא הולך להיות משהו רועש וטופים ומצולות, אלא משהו שקט ומנומס.
מה רציתם? מה ההפגנה?
תראה, קודם כל חשוב לי להבהיר שזה לא הפגנה נגד אף אדם ספציפי. אנחנו בתפיסת עולמי גם, ואני חושב שגם התנועה לאחת ושלטון במקרה הזה מובילה את זה, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד מדינה דמוקרטית ובעד שמירה על ביטחון ישראל. ולכן אני חושב שזה אינטרס
אנחנו של מדברים כבר כמה דקות ואנשים עדיין לא מבינים מה אתם רוצים.
אתה לא מבין, אנשים אני חושב כן מבינים.
לא, עוד לא אמרנו מה אתם רוצים, מה האייטם?
האייטם זה הפגנה נגד זה.
האייטם, אנחנו מבקשים, שמאחר ומדובר, תראה, אני קראתי את מירב התצירים שהגישו חבריי, ומן הסתם גם את התציר שאני הגשתי, ואני חתום עליו.
טוב, אני אגיד את זה שנייה. אתם רוצים ועדת חקירה על הצוללות.
אנחנו רוצים ועדה שתבדוק את כל תהליך הרכש גם של הצוללות, גם של ספינות המגן, גם של המחירה, האישור למכור למצרים צוללות, וגם הסוגיה עם ספינות ישראל. יש שם הרבה סעיפי משנה שאנחנו חושבים שראוי ונכון לבדוק אותם למען ביטחון ישראל ולמען הדמוקרטיה הישראלית. מאוד פשוט. ואם כולם בסדר, ממה נפשך? הלוואי, הלוואי שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, בלתי תלויה, ותמצא שכולם בסדר, והתהליך בסדר, ותאיר
אבל אותה לא הייתה החלטה כזאת? לא
זה העניין, לכן הם מפגינים, מינון. שר הביטחון העביר למזכירות הממשלה הצעת מחליטים להקמת ועדת חקירה כזו. אני יכול לספר שצוות של אנשי ביטחון בכירים, ראשי מוסד ורמטכ"לים, וליד שרגא, עבר שר, שכנעו את גדעון סער, היו גם אצל הילד שקד, היו גם אצל נפתלי בנט, אבל בנט מקפיא את זה, הרי ראש ממשלה שולט על סדר היום של הממשלה, ונגד זה הפגנתם.
כרגע הנושא תקוע אצל בנט ולפיד, כי כל השאר, כמו שאמר בן, דיברנו, הגענו אליהם, כולם השתכנעו, כולם בטוחים שצריך ומבינים שצריך. ויש לנו הרגשה שממסמסים את זה, לצערי הרב, בגין סחר מחר על דברים אחרים.
אתה יודע שבסוף מדינת ישראל רוצה את הצוללות האלה ודורשת להקטים שבגלל כל הפרשה הכל התעכב ונכנסנו לברוך עם הצוללות ובסוף כן רוצים את הצוללות. זאת אומרת כל מה שדרשו והכל בסוף רוצים את זה.
ברור שרוצים את זה.
ינון, אני לא נגד התעצמות צהל, ההפך, ובוא לא נכניס את צהל לוויכוח הזה. אני איתך, בראש הזה, אתה ואני בעד ביטחון ישראל, אין לנו ספק. בסדר? ואם בסוף צריך 12 צוללות, שיקנו 12 צוללות. אין לי בעיה עם הכמות.
אז מה כן?
אנחנו מדברים על התהליך שבו בוצע הרכש, על התהליך שבו מאשרים לגרמנים למכור למצרים שתי צוללות מאוד מתקדמות, מבלי להיוועץ עם מערכת הביטחון ומבלי להודיע לה. אנחנו מדברים על תהליך שבו באיזשהו סידור מאחורי החצר מעבירים או לא מעבירים ומפריטים את מספנות חיל הים. אלה דברים שצריכים פשוט לבדוק אותם, ואמרתם, הלוואי שהכל
ימצא. אבל מה אתה חושב, שנתניהו אישר מכירת צוללות למצרים, מאיזה סיבה? כאילו, לא הבנתי.
אל תשים אותי עכשיו השופט והבודק, שוועדת החקירה הממלכתית תקום ותבדוק את הדברים האלה, ותגיד לנו את האמת.
כי אתה יודע שאגב מבחינה פלילית בדקו את זה, סרקו את זה במסרקות ברזל ולא מצאו כלום. הבנתי שעכשיו גם מיקי גנור חוזר בו בכלל מהעדות שלו של ההסדר, איך זה נקרא שם?
עכשיו, כן, לפני שנתיים. מסרקות פלסטלינה סרקו את זה.
הסרקות מסרקות ברזל, בוא נעזוב את המשפטים היפים האלה. בבקשה. פרשת מכירת הצוללות מעולם לא נחקרה.
מה זאת אומרת לא נחקרה? היא נחקרה במשטרה.
מה פתאום?
לא. נחקרו סוגיות המניות, פרשת מספנות והצוללות, תכלס לא נחקרה על ידי שום...
איזה פרשה? שמה?
הוא הסביר, המספנה...
לא, המספנות שמה? שהיה איזה רעיון שלא מומש?
ינון, אני מכיר אותך כבחור מאוד חכם. אתה כאילו לא רוצה להבין.
לא, אני מנסה להבין איזה פרשה.
לא, אתה לא מנסה להבין.
אין פרשה כזאת.
יש פרשה כזו, רגע, יום טוב, שנייה.
אני חוזר מילה במילה, אוקיי? פרשת מכירת הצוללות למצרים מעולם לא נחקרה.
אוקיי.
היועץ קיבל החלטה לא לחקור אותה.
למה?
תכף נגיע, אתה רוצה נגיע לשאלת היועץ? נגיע. אותו דבר, פרשת מספנות חיל הים ופרשת הספינות נגד הצוללות. אלה שלוש סוגיות שמופיעות בהליך ההחלטה הזאת. שמעולם לא נחקרו.
וכשדוד שמרון יושב באותה ישיבה ואומר, אם לא תסכימו בטוב, אתם יודעים שאתם צריכו להסכים ברע על המספנות, גם זה לא נחקר.
טוב, בסדר, אז...
עכשיו, שאלת את שאלת היועץ. שאלה טובה מאוד.
לא, אנחנו צריכים פשוט לסיים.
לא, רק לסיים. אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תעשה הפרדה בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה.
אוקיי.
לא יכול להיות שאני מסכים. גם את שלך וגם את תובע.
טוב, זה. מטפל. תודה, אלוף במילואים יום טוב סמיה. תודה, פרסומות.
אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לזמר, למלחין, ליוצר, להכל, לאיש המוזיקה, חנן יובל, אלן חנן.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר.
כשקראתי את המכתב שלך, אפילו גם שיתפתי אותו ברשתות בסוף השבוע, לא חשבתי שאתה מרגיש כל כך בסדר. אתה כתבת מכתב לאורך הארץ, בעקבות טור של מבקר הטלוויזיה של העיתון, שבעצם תינף, בואו נגיד את זה פשוט, את יורם תהרלב עוד לפני שהוא הובא לקבורות, הטקסטים האלה זה לא הטקסטים שלי, האהבה שלו האירוטית לאדמה ולמדינה, סטייל רוגל אלפר קלאסי, מה כל כך הצבן אותך?
אמרת את הכל כמעט, תשמע, תראה, רוגל אלפר כותב פה מתחת הכותרת טלוויזיה, ביקורת, כותב מאמרים שהמקום שלהם לטעמי הוא בטור הדעות. ושם אני יכול, אני חושב שמתחת המילה ביקורת טלוויזיה, אני רוצה לראות ביקורת טלוויזיה. תחת המילה ביקורת ספרות, אני רוצה לראות מבקר ספרותי, אני מתחת הדעה של מבקר תיאטרון. תבין, תאר לך שהולכים שמישהו כתב ספורט, כותב על המשחק של הפועל תל אביב וכדורסל, שבהתחלה שוערים את ההמנון ומתחיל לנתח את התקווה. אתה מבין, זה לא לעניין, אני רוצה כל אחד במקומו. וזה מלווה אותי כבר לאורך זמן רב. רוגל אלפר מזמן לא כותב על טלוויזיה. עכשיו, הוא כתב את זה ביום חמישי בלילה, ביום שישי בבוקר, כשהעסק עוד לא, כשהלוויה עוד לא יצאה לדרך, כשהאירועים לזכרו של יורם עוד לא התחילו בכלל, כשכל החברים וכל המשפחה מבקים אותו. עד כמה אפשר להיות רע? עד כמה אפשר מה?
אתה כותב, אשתמש במילותיו של אלפר, אני מתפלץ נורא. אגב, זה מה שאלפר כתב על הטקסטים של
המתערב.
במאמר גס, דוחה ואלים, שעות לפני שהובא לקבורה בקיבוצו, וכשכל הקיריו עדיין מבקים מראה את לכתו, מצא רוגל אלפר להיכנס בשלב... תגיד, אבל אני מניח שיש לך גם ויכוח עם המהות. זאת אומרת, הוא בעצם כותב מאמר פוסט-ציוני ממש, של שנאה כלפי מי שאהב את ה... אפילו, כן, את ארץ ישראל, את האדמה.
תשמע, כן, אני חושב, אני, קודם כל, לפעמים קונצנזוס זה לא דבר גס. ובאמת, יורם תהרלב חצה את כמעט את כל הספקטרום בכתיבה שלו. הוא היה ציני, והוא היה מבקר, והוא היה בעל הומור, והוא כתב על כל מיני דברים, והוא כתב, כן, מולדת יחפה, מולדת בלי כותונת, למה לרדת? מדברים פה על אומנות, מדברים פה על כתיבה, והכתיבה שלו אגב הייתה תמה, הייתה אחת הכתיבות הכי יפות בפזמונות העברית. לכתוב, אינני מסוגל להזדהות עם אות אחת שכאן, אות אחת, מה, לא תמצא אות? אני מתפלץ, זה נורא. אני קורא את ה... לקרוא לישראל קלה. מה קרה? מולדת בלי כותונת. הרי בתנך זה מופיע.
אפילו את עוד לא תמו כל פלאייך הוא השמיץ.
יורם שאב המון המון לכתיבה שלו בתנך. אולי גם התנך לא כל כך מתאים לרוגל.
אבל זה הפרוגרס של נגד היהדות ונגד הלאומיות ונגד החיבור לאדמה ונגד החיבור הלאומי ונגד הדת.
אני לא חושב שהיה פה לאומיות בכתיבה של יורם. הוא כתב, הייתה פה ישראליות, ובוא לא נערב דבר בדבר, ואני גם לא רוצה להיכנס לשם. זאת אומרת, אני לא נכנס פה לדעות.
בוא, ינון, בסוף הם שמאלנים אלה, אתה מבין, אבל הדת, אתה יודע מה, אולי ינון מגל בעצם שואל פה שאלה נכונה, כי זה בדיוק ההבדל, חנן יובל, בין הקונצנזוס, שיש בו גם את רוב השמאל, ומה שאנחנו קוראים היום גם שמאל מרכז, לבין אותה חבורה שהלכה לקצה, ואתה יודע מה, מחכה לשם, תאום ממתינה לשם מעבר לקצה הזה.
קצה מכל צד הוא פסול, נקודה. קצה מכל סעד הוא פסול.
אני חושב ששלושתנו יכולים להסכים בזה. תגיד, היית חבר שלו, נכון?
חבר טוב.
וגם הלחנת הטקסטים שלו.
זכיתי להלחין כמה שירים שלו, כולל אחד על העיתים הגדולים, שהשמש תעבור עליי. הוא היה קורא לי צ'יינן. אנחנו רק לפני כמה חודשים הצטלמנו לערוץ 13 בגינה ליד הבית שלו, ועשינו סשן על השיר הזה. ודיבר הוא היה איש יוצא דופן במפחת המסעה השכלה
שלו. תגיד, איפה הוא היה פוליטית?
אתה יודע מה? אני לא יודע. תראה, הוא לא היה לא יודע, הוא היה שום דבר קיצוני. לא יודע.
מצד אחד קיבוצניק, מצד שני באמת טקסטים ככה של...
הייתה איזה טענה של איזה מישהו כאילו היה איזה ימני בארון או משהו כזה?
ממש לא.
לא?
ממש לא.
רגע, אתה יודע מה, ינון, טוב שהזכרת לי. אני פרסמתי ביום שישי על בחור שהתחבר איתו, בחור צעיר בשבע שנים האחרונות, דרך איזה פרויקט של הצבא, והגיש כל שנה בקשה להעניק לו פרס ישראל. הוא לא דרבן אותו, בשנים האחרונות הוא גם אמר לא עזוב, זה כבר לא מעניין אותי, אבל הוא הגיש אותה גם השנה, בטרם נפטר, וזה אומר, היו כבר תקדימים, כמו רון נחמן, שקיבל פרס ישראל אחרי מותו, ובתנאי שהבקשה הוגשה באותה שנה לפני מותו. אני מניח ששלושתנו נתאחד פה בקריאה הזו.
אני מסכים, הדבר הציני היה שאחרי כל כך הרבה שנים שהגישו אותו לפרס, בשנה האחרונה קיבלה אותו אשתו הראשונה, נורית זרחי.
זה גדול.
אז מה, אז בוא, אם נחזור לעניין עצמו, אתה בעצם כועס על עמוס שוקן, אתה לא כועס על רוגל,
זה לא, זה עמוס שוקן או אלוף בן?
אלוף בן, העורך הראשי, כן.
איך מרשים דבר כזה ביום של לוויה? איך מרשים? חכה שבוע, תן השבוע לעבור, תיקח דף מערכת, תהפוך את עצמך למבקר ספרות ותכתוב מה שאתה רוצה, ואני אראה למעלה מי הכותב, ואני אוכל לדלג הלאה, זה הכל.
כן.
אני אגיד לך, כל כך ממה שפורסם, כל כך הרבה תגובות קיבלתי, מאות 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 רבות תגובות, מעבר לאלפים שישמרו, אבל רוב התגובות, וזה מפריע לי, רוב התגובות אומרים לי, עזוב את העיתון הזה, עזוב את העיתון הזה.
אתה קורא הארץ עשרות שנים, נכון?
מה? אני קורא אותו עשרות שנים, כי אני חושב שצריך להחזיק עיתונות פולורליסטית מכל הכיוונים, ואני אני גם מנוי על מעריב, חברים, אני מודיע, זאת אומרת, זה חשוב לי.
חסר לך שלא.
מה?
חסר לך שלא.
זה חשוב, חשוב הפלורליזם הזה, אבל אני נורא מתקשה לסנגר על העיתון לפעמים, ורוב התגובות אמרו לי, עזוב את העיתון הזה. גם אני קיבלתי תואר של שמאלן עם סמך, אנשים כנראה לא יודעים עברית, ופשוט הם תוקעים לעצמם גול לרגל, הם יורים לעצמם ברגל. אני לא מבין, לא מבין איפה ההבנה הבסיסית של עורך, אם אני מה?
אתה טועה, כי עכשיו השיחה הזאת והמכתב שלך זה בדיוק מה שהם רוצים, זה עיתון שהפך להיות קליק ביתי, אתה מבין?
לא, אני לא חושב שמישהו רוצה שלא יקנו אותו.
הוא רוצה שידברו עליו, הוא רוצה שידברו עליו.
ממה הוא מרוויח? מזה שידברו עליו או מזה שיקנו אותו?
לא, אני לא בטוח, אני אסביר לכם למה. ינון, אני מבין את הנקודה שלך, אבל הארץ רוצה שאתה תשמיץ אותו, לא שחנן יובל, שבא ממעמקי הבייס של הארץ, שהוא יבוא ויגיד חברה עד כאן. אני לא בטוח שאלוף בן מרוצה עכשיו מהשיחה הזו, ולא מזה שהמכתב עלה ברשתות, אבל איך תדע, תראה, מצד אחד פלורליזם בכל מחיר, מצד שני, לפחות באנושיות, כמו שאתה אומר, חכו לסוף השיבה.
אני אגיד לכם משהו, חברים, גם באגרוף, כן, אתה יודע, בקרב אגרוף, יש חוקים שלא יורדים מתחת החגורה, מי שנותן בביצים, סליחה על הביטוי, מעיפים אותו, הוא מקבל נקודה שחורה. אין דבר כזה, גם באגרוף שהוא ספורט מאוד מאוד בוטה, מאוד מאוד אלים, לא יש חוקים שלא יורדים מתחת החגורה, ופה מה זה ירד מתחת החגורה?
כן, טוב, זה רגיל אצלו, זה לא מגעיל מאוד, אתה צודק.
חנן, אתה מופיע איפשהו?
אני הופעתי אתמול בערב, אני מופיע היום, תודה לאל.
איפה היום?
היום אני מופיע במלון שבקיבוץ לוי, יש שם נופשון של אמצע השבוע, ומות לא ביטלו.
אתה מחוסן רביעי?
כן, הבוקר.
הבוקר, אוקיי.
עוד שעה וחצי.
מרגיש טוב? אתה עוד לפני, בהצלחה. אני עשיתי ביום חמישי ולא הרגשתי כלום.
אני מרגיש טוב, אף פעם לא הרגשתי רע עם החיסונים האלה.
תודה חנן שדיברת איתנו.
אני עובד, בוקר טוב, תודה.
בוקר טוב.
אתה מבין מה אני אומר?
במקרה זה הוא אומר.
כן, אבל הנקודה היא מה שאמרתי לכם בהתחלה, וחנן ברח מזה, שזה הפרוגרס, לשם לוקחים אותנו להתנתקות מהאדמה, מהדגל, מהלאום, ויש פתאום, אתה יודע, דואגים לכדור הארץ, משהו שכל האנושות, אין יותר עם יהודי, אין יותר עם ישראל, אין יותר ארץ ישראל, זה הכל כדור הארץ באופן כללי, וככה זה נראה.
מאיפה אתה מביא את כל התיאוריות האלה, כדור הארץ?
מאיפה? אני קורא את זה בטוויטר, יאיר שולח לי את זה בפקס.
טוב, לא משנה, בכל מיני, תקשיב, אני דואג מאוד לכדור הארץ ופטריות במובן הכי מלא ושלם של זה.
תקשיב,
הבאתי
לך את ההקלטה, סוף הרעיון שלנו עם יורם תיאר לב, ואתה שאלת אותו שאלה מדהימה, כן, והוא עונה לך, ותקשיב מה קורה פה ברעיון.
איזה שיר אתה היית לוקח איתך? שלך, אחד. אתה בדרך כלל עולם הבא, נותנים לך אפשרות להביא איתך שיר.
לעולם הבא?
כן. בעוד כמובן 50 שנה, הכוונה.
יעלה ויבוא, שיגידו לי יעלה ויבוא, וזהו.
נדמה לי שזה מה ששומעים, יפה.
למה דווקא השיר הזה?
הוא שיר מאוד, אני מאוד אוהב אותו. והוא שיר... בדור שלי, כל אחד, אני מייתר שם ארבע דמויות תנכיות שלאורם גדלנו. בדור שלי, כל אחד היה מי הדמויות, כי הם לא נזכרות בשיר. יעלה נורא המלך ואחר כך בלבבו. אם אתה משמיע את זה לבין הדור שלי, הוא יודע על מי מדובר, אבל בדור הצעיר אני לא בטוח.
בדור הזה המלך גם כן ידוע.
בגלל זה כיף לשמוע מישהו מהדור שלך שמדבר על החיבור, גם אם הוא לא דוס, אז הוא, יש לו נשמה יהודית.
נשמה יהודית אפשר להגיד גם בלי עברה אשכנזית.
בהגה ספרדית נגיד את זה.
צריך להגיד שבני נגרי הלחין את השיר.
נכון.
אבל באמת של הידע והחיבור, ואתה יודע, ברמה הבסיסית.
נדמה לי שגידי גוב שר, נכון?
שר גידי גוב עם עוד להקה. כן, אבל מה אני אגיד לכם, אני עוסק עכשיו בעבודה על ספר חדש.
יורם, תכתוב גם שירים, תעשה טובה. הספרים זה לינון, השירים זה בשבילנו.
יורם תהרלב, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
עד 120
אינשאללה.
יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו זה האיש אשר ירנה, ואליה לא יבוא, יעלה ויבוא.
זה משה על הר נבו.
ברור, משהו שאני לא...
לא הקשבתי למילים. מדבר על ארבע דמויות.
קודם כל, שפו שזכרת את הקטע, אני לא זוכר אחר.
לא, השמיעו לי, אנשים שהקשיבו לזה פשוט שלחו לי.
יאללה, איזה קסם זה היה.
יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה אל התבור הברק אשר הגיח והאש בעקבו, יעלה ויבוא.
זה על התבור זה ברק, לא?
יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, לכרמל בנתיבו הנביא שרכב יש לו, הנביא שרכב יש לו בשמיים רכובו.
שר פלסנר ומלי בנימינוב, מעין לביטין ואיציק אהרון, מיכל קדוש, אופרי גלייכמן, רון שאין, תודה רבה לכולכם. אני אספיק להגיד את זה, והוא אומר, ואני רואה אותם בחיי ובמותם, הם עולים איתי בדרך, מן העמק אל ההר, וקולם כעת יקרא, יקרא לי מגבוה, יעלה ויבוא.
אין לתאר.